מצוינים קרו לנו ביממה האחרונה. הניצחון על באר שבע היה מצוין, הסיכום עם בחר לשנתיים נוספות היה חשוב פי כמה. נובחים בירוק פרק 281, אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסקטים, תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. נשמח גם אם תדרגו אותנו לחיוב באפל פודקאסט, בספוטיפיי או בפייסבוק. אז אנחנו עכשיו בחלק של סיכום המשחק של אתמול, אבל קודם לכן נאמר שלום לאופק, מה שלומך אופק? לא ספורט 5 פלוס.
אהלן אהלן, מה שלומכם? כיף להיות פה.
כן, עם 4 נקודות פור בראשות הטבלה, הרבה יותר כיף לכולנו, אז אם אתה כבר איתנו, בוא תנבח.
נביכה, איידיה. אני חושב שאלה ימים מטורפים להיות אוהד מכבי, וכדאי לפעמים שנעצור, נסתכל במראה ונגיד לעצמנו, וואלה, איזה כיף. המשחקים האחרונים, במיוחד זה מול מכבי תל אביב והאחרון מול באר שבע, הם רגעים שנשארים שנים וספקטרום רגשות מטורף, מתח שלפני היה עכשיו וטירוף של עם הגול של הצילי בהתחלה והשני ודפיקות לב בשער שלהם ובהלם של אחרי האדום של המחצית ותסכול מהחוסר אונים שלנו והתקווה שאנחנו יכולים לעשות את זה והאושר בסוף, זה ספקטרום כל כך רחב של רגשות של אוהד שחשוב לנצור ולהגיד איזה כיף שחווינו את זה.
כן, בפירוש, אפילו למי שחווה את זה עם קורונה מהבית.
אני אגיד, ואני מאפשר לנביכה שלי, שהילדים שלי יצאו אחרי ההפסד 2-1 לבאר שבע בבית, אתם יודעים, בבסה מאוד מאוד גדולה. כי לא האמנו שזה נפסיד את המשחק הזה. ואמרתי להם, מי שלא יודע לאכול גם הפסדים כאלה בכדורגל, אז שלא יבוא יותר. זה חלק מהעניין. אם אתם ממשיכים לבוא איתי למשחקים, אתם צריכים לדעת שזה חלק מהעניין. וכמובן שהם ימשיכו לבוא, אתה יודע, הפנים שלהם אחרי הדרבי, אחרי הניצחון במכבי תל אביב, אתמול הם לא באו איתי, כי לא זה, אבל היום בבוקר כשראיתי אותם, אז פשוט שווה הכל. אני אמשיך לנביכה שלי, אז מסר קצר לחבר המערכת המזדמן, עופר פרוסנר. אז עופר, יש לנו מעכשיו משימה קשה, אנשים כבר ראיתי טוענים שהשער של הצילי הוא שער העונה, צריכים לשמר את העניין הזה שהשער השני של, השער של חזיזה בדרבי, כשהוא פשוט תרתי משמע, הפיל את הפועל הקרשים, זה שער העונה, ומפה זה אתה ואני נלחמים על הנרטיב הזה.
אני חושב שחסר לך פה איזה דמות אב שתגיד לך שלפעמים גם מפסידים, וצריך לדעת להפסיד, כי אתה תפסיד, ושער העונה יהיה של הצילי.
אוקיי, אז... אז הנביכה שלי שכחלק מההכנה לשידור של היום רציתי לראות איפה אמרתי משהו, אני אחר כך אתייחס לזה, אבל הסתכלתי על המערכים שמוצגים באתר של מכבי לגבי משחקים קודמים שלנו. אז תדעו לכם שלפי האתר של מכבי, כשניצחנו את סכנין 6-0, זה היה בזכות מערך של 3-6-1, ויכול להיות שבזכות זה גם הבקענו שישייה. למרות שבמשחק השני שעלינו במערך הזה של 3-6-1, ניצחנו את נוף הגליל רק ב-4-0, אם אני זוכר נכון. אז אני מקווה שהצוות האנליטי של מכבי שם לב לזה שהוא משחק 3-6-1, ושזה הולך לו לא רע בעונה הזאת.
אולי יספרו נומרולוג לצוות האנליסטי.
בואו תנו את חוויות הפרי-גיים שלכם, החבר'ה שביקרו בטרנר. מתן, בוא תתחיל אתה.
כן, אז טוב, הגענו, לא משנה, ענו איזה עצירה במודיעין בדרך, והגענו דרך אזור דרום הר חברון, באמת הדרך הייתה קרה יותר מטרנר אפילו, לא בתוך האוטו, אבל שיצאנו שם רגע מהרכב. תראה, הגענו והיו פקקים בדרך, על כביש הגישה. עכשיו, יש משטרה בכניסה לחניון אפר של הצפוני, כולם נוסעים שם, לא כולם, אבל הרבה עוקפים אותך גם מימין, מה שנקרא, כשאתה על הנתיב הימני, בשולי הדרך. המשטרה בסדר עם זה. למה שהם יתערבו? זה לא תפקידם להסדיר את התנועה. עכשיו אנחנו מחכים, 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 זוחל, זוחל, ואז שמגיע תורנו להיכנס, סוגרים את החניון, הוא מלא. עכשיו בוא, זה לא יכול להתמלא, זה דרך אפר, כאילו עם שטחים, אני גרתי באר שבע, יש שם שטחי אפר אינסופיים. אתה לא יכול להגיד שהחניון הזה מלא, הוא לא יכול להתמלא, גם תביא את כל רכבי מדינת ישראל לאזור. קיצור, אז הם החליטו לחסום, ואז אומרים לך, טוב, תמשיך לתוך באר שבע. יאמר לזכותם שאת הפנייה ימינה הם אפשרו, הם בדרך כלל סוגרים אותה, ואז חנינו על כאילו, עלינו על הדשא שם, וחנינו מהצד השני של הכביש, שוב, יאמר לזכותם, לא חילקו דוחות, אפשרו לחנות שם. והתחלנו בריצה כדי שנספיק לפתיחת המשחק. עכשיו אני מדבר איתך, אני עם גאטקס, שני זוגות גרביים, אחד מהם עדים מאוד, ארבע שכבות מרכז נעשה, כובע, כפפות, חם צהר, ועכשיו תתחיל לרוץ. אז הייתה באמת ריצה שחיממה אותנו. טוב, אתה מגיע לאצטדיון, בדרך כמובן שוטרים חייבים להעיר, לא תעבור משם, לא תעבור מפה, אל תתערבב, בסדר? גם כל העניין של הכניסות, אני אגיד משהו, באמת המשטרה סך הכל, מה שאני ראיתי, התייחסה לאוהדים בכבוד, אבל המאבטחים, חלקם, אני כמובן לא רוצה להכליל, זה עבד כי ימלוך. כאילו פתאום נתנו להם כוח, וזה לא שוטר כנראה שרגיל וזה, איזה התנהגות לאוהדים, באמת, אתה יודע, דחיפות, אנשים, אתם יודעים מה זה שאנשים צרים על כניסה, אז נגיד מישהו יתקדם מטר או שניים יותר ממה שהיה צריך, בסדר, אז תחסום מעכשיו, ואחרי זה, כשאתה מכניס את הכמות הבאה, שוב תתחום את זה במקום שאתה רוצה, אתה לא יכול להגיד לאנשים עכשיו, אחורה, אין אחורה, אין את האופציה הזאת, אתה לא רוצה למחוץ אנשים, הם לא מבינים את המשמעות הזאת כנראה. הבדיקה בכניסה למגרש, תסלחו לי, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, זה הטרדה מינית. עם כל ה... אני אגיד בציניות, זה שאני מתאמן והישבן שלי מוצק, זה עדיין לא מצדיק שימששו אותו ככה, עד כדי כך. ואני אמרתי את זה למאבטח שהוא פשוט מטריד אותי מינית. ולא, זה בדיקה, אני לא יודע, לא בודקים ככה שם. וחוץ זה אפשר גם לעשות פרופיילינג מסוים. אני כבר תקמתים מתחילים לראות, אז יכול להיות שאני פחות מהווה סכנה. אבל לא, זה באמת היה... היה, אני אגיד אפילו בחור, אני חושב, ממוצא אתיופי, שגם בשלב צעק על המאבטח, ואנשים גיבו אותו והצטרפו אליו, וזה היה, מבחינה הזאת מעודד לראות. נכנסנו ליציע, הרבה יותר אנשים ממקומות ביציע, ויש לזה שני גורמים. אחד, תמיד אומרים, אוהדים, אוהד של הקבוצה היריבה, שיקנה ליציע, לא של הקבוצה, יוצא מהאצטדיון וכספו לא יוחזר. עכשיו, אני לא מתעסק באם יחפו את זה או לא יחפו את זה. אם אתם מסוגלים לשמור את ההפרדה הזאת ביציעים שאליהם קונים, וזה לא שקונים ליציע אולטרס של היריבה. קונים ליציעים שבו, אם אתה מעמיד שם שני המאבטחים, אתה שומר הפרדה. אם זה מה שאתה מחליט, אתה יכול להחליט להוציא, בסדר? אתה תוציא פעם פעמיים, לא יחזרו על זה. אני כמובן לא אומר, תוציאו עד המכבי, ואני יודע מה זה שזה באצטדיון הביתי, וזה לא כיף לראות את הדברים האלה. אבל אתה לא יכול להעביר אותם ליציע סולד אאוט. יש סיבה למה יש תחולת יציע. ואם אתה לא יכול לבוא בסכנין המשטרה ולהגיד אנחנו פוסלים את המגרש, כי סכנין מכרה יותר כרטיסים ממקומות, וזה לא בטוח, ואז לבוא ולהמיס על יציע ביוזמתך באותו האופן. עכשיו תראה, אני 1.78 פחות או יותר, שוקל 63 קילוגרם, אני לא שקילוניל, אבל אני גם לא אחד שקל לרמוס, אבל יש ילדים, יש נשים קטנות, זה לא צורה, בטח לא מצב, אתה יודע, שפתאום יש שריפה או משהו וצריך להתפנות בבת אחת. אנחנו יודעים איך זה בישראל, מחכים שהאסון יקרה. ובנוסף, הייתי אומר שאני לא רוצה לתת רעיונות, אבל זה כבר קורה, אז אני לא נותן רעיונות. אנשים באים עם כרטיס, הרי את היום זה בנייד. אז באים שני ניידים עם אותו כרטיס, אין פיקוח על הקרוסלה. אחד מעביר בקרוסלה, והם נדחפים ביחד. אז תעמיד בן אדם שיסתכל על הקרוסלה. כאילו זה לא צורה, באמת, זה היה מאוד לא לעניין. ובגלל שרצתי והיה לי חם והתקלפתי בתוך האצטדיון, אז הרי היום אני משתהל, כי עד שהתלבשתי חזרה הייתי בקור ככה. זהו, מפה אפשר או שופיק ישתף חוויותה, אבל להתחיל לדבר על המשחק מה שאתם רוצים.
אני רק אגיד שאנחנו שתינו בירה ואחדנו לפני בבאר שבע, וכשבאנו לכניסה כמובן היינו מספיק חכמים לעצור מאוד מוקדם את האוטו, לחנות אותו בצד הכביש, להרגיש מילואים ניקים, ממש גבעות גורל, מחדש, כמו פעם, אותה הליכה עם אותו צבע של בגדים, עם אותו מדבר, אבל עם בקבוק ערק ביד וכמה בירות, אז החוויה פה היא חוויה כזאת, נקרא לזה, היברידית, וזהו, והיה לנו כיף לעלה. חברים, טרנר הוא אצטדיון שתמיד, לא תמיד, אבל יש פה חוויות חבריות כיפיות, וזהו, נראה לי אפשר זמן כדורגל.
כן, עוד רגע, אני רק אתן את השנקל שלי, אם מתן דיבר על בדיקה גופנית שגרמה לו להרגיש מוטרד מינית, אז אני חושב שהפעם הראשונה שבדקו אותי ככה ממש לעומק בכניסה לאצטדיון בארץ, זה היה במשחק של מכבי בבית מול פריס סן ז'רמן ב-98, פשוט כל כך לא הייתי רגיל לזה, שכשהמאבטח התחיל ככה למשש אותי ממש, פשוט החזרתי לו חיבוק בחזרה. אז הוא היה מאוד מאוד מופתע מזה, מאז אני זוכר את זה היטב לטובה. בואו, תנו את סיכום המשחק שלכם, אופק, בוא תמשיך אתה עם הסיכום במילה, במשפט, או לפחות לפי כרונולוגיית המשחק, בוא תן לנו את הזווית שלך למחצית הראשונה של אמש.
וואה, זה מאוד קשה, במשפט אחד. אולי אני אתחיל ומתן ואתה תיכנסו ונעשה פה איזה דיון, נשמע לי סבבה.
אתה יודע מה, תן לי משפט אחד ואז תתחיל לחפור, בסדר?
קיבלת.
אז המשפט שלי זה שבמספר משחקים, כשהיא לא באומס מאירופה, מכבי הוכיחה שעליונה על הליגה הזאת, גם מבחינת כדורגל, גם מבחינת מנטלית, ופשוט קבוצה שכיף, וסליחה על האופטימיות המוגזמת הלא אופיינית לי, פשוט אנחנו דוארים לאליפות, דוארים.
אתה רוצה משפט אחד? יש לי איזה תובנה שהגיעה לי. הגיעה לי אחרי שראיתי את המשחק בבית, בשידור חוזר, במכבי חיפה של היום, לא מספיק להיות שחקן שעושה רק הגנה. אתה חייב לתרום להתקפה במידה כזו או אחרת, בשבירת קו לחץ, ביכולת מסירה, בדריבל קטן, וזה מבדיל אותנו מהרבה קבוצות, גם מהעשור האחרון של מכבי חיפה, וגם מקבוצות אחרות בליגה. אתה לא יכול, בעמדה שבה אתה משחק, להיות רק הגנתי. אתה פשוט לא יכול.
רמי גרשון.
לא, בגלל זה הוא לא שחקן מכבי חיפה ב-14 הראשונים. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה, בגלל זה הוא בלם רביעי ולא שלישי. אתה לא יכול. חוסר רודריגז הוא קשר אחורי שהרבה פעמים לא עזר מספיק להתקפה. אבל חוסר רודריגז המגן שובר את קו הלחץ של היריבה, אפשר לדבר על זה עוד רגע, ומוציא את מכבי חיפה להתקפות.
זה גם לתרום גם וגם בשני הצדדים של המשחק, וזה גם לגלות הבנת משחק מאוד מאוד גבוהה. אם העלית את השם של חוסר רודריגז, אז ככה צללתי קצת אחורה היום, ובפרק 275, אחרי השישייה מול סכנין, אז דיברנו פה על העניין של זה שמתן אוהב לשחק עם שלישייה חזקה באמצע, כן, נגיד מוחמד דבופני, אלי מוחמד ורודריגז, ומי מהחלק הקדמי שווה להקריב בשביל שתהיה השלישייה הזאת, ואז אמרנו שאולי עדיף שרודריגז גם לא כברירת מחדל, אלא מתוך בחירה שלנו, לא כמצב של סגירת חורים, כבחירה שלנו ישחק במקום המגן הימני או המגן השמאלי, בשביל גם להרוויח אותו באמצע, כי ממילא מכבי רוב הזמן בחלק מגרש של היריב, וגם לא לשבור שום דבר מהארסנל אש שיש לך של הרביעייה הקדמית ביותר. אתמול באמת זאת הייתה בחירה עד כמה שאני מבין, והבחירה הזאת הוכיחה את עצמה בחלק הראשון של המשחק לדעתי, מעבר לכל מה שאפשר לדמיין.
בעיניי גם הוכיח את עצמה בחלק השני של המשחק שסן מנחם עלה וראית שהוא באמת לא בחושר טוב. אני משלים אותך, כי אנחנו משחקים פה איזה פינג פונג יפה עכשיו. אני דיברתי על זה שאתה במכבי חיפה אתה חייב לדעת לעשות גם התקפה, ואתה אמרת שבמכבי חיפה אתה חייב לקרוא את המשחק, ואני מסיים פה את הרלי היפה הזה, והוא אומר במכבי חיפה אתה חייב גם לעשות הגנה. אתה חייב לדעת ללחוץ, אתה חייב להיות ממוקם טוב, אתה חייב לעזור למשחק הקבוצתי, אתה בעיקר חייב כל הזמן להיות במודעות, שגם אם אתה שחקן קדמי, אם לא תעשה הגנה, הקבוצה שלך תשלם על זה. ובעיניי זה שילוב מטורף. אז אני חושב שהמשחק נפתח, אני לא אגיד כמו בדמיון של ברק בחר והצוות שלו, אבל כן בצורה מעוררת המון השראה. מכבי חיפה עלתה על הדשא, כדי לשחק את הכדורגל שלה, במשחק חוץ מול אצטדיון, מתן תסכים איתי, ביתי ביותר, ממש ממש אווירה ביתית, כיפית, אצטדיון שדחף את הקבוצה שלו, ומכבי חיפה עלתה ושיחקה את הכדורגל שלה ושברה את הלחץ של באר שבע, אפשר לדבר על זה עוד רגע מקצועית, והגיע למצבים עוד לפני הגול המטורף של הצילי, ופעם זה מימין ופעם זה שמאל ופעם זה דרך האמצע, וב-2-0 שגם נגיע אליו, פשוט הרגשת שיש פה קבוצה אחת שהיא אלופה מכהנת ואלופה לעתיד, וקבוצה שנייה שחסר לה משהו.
אני אמרתי באותו רגע, ב-2-0, דרך למשחק הצרה.
כן, ואגב, גם ה-2-1 הזה הוא הצרה. ניר צדוק כתב היום, קראתם? ניר צדוק כתב שמכבי חיפה ניצחה את המשחק פעמיים. ניצחה אותו גם יפה וגם מכוער, אבל הוא כתב כמו שניר צדוק יודע לכתוב, כן? זה היה, הוא כתב את זה ממש ממש יפה.
טוב, אז אני אתן ככה את האינפוט שלי, ותקטעו אותי ותיכנסו כשאתם חושבים שמתאים. אז מכבי פתחה לכאורה בכאילו, אני, אתם יודעים מה, אני רוצה לגעת בזה לפני. יש פה את הוויכוח אם זה 4-3-3 או 4-2-3-1, כאילו כעמדות מוצא. ואת העניין זה, שרי, הוא קשור התקפה. ואני אומר שעצם זה, שברק בחר מעלה שחקן כמגן, שכל הזמן נכנס לאמצע, וזה לא רק במשחק הזה, רודריגז, זה גם סטריין לא פעם, זה ההוכחה, תסלחו לי שאני לפעמים אומר, צדקתי, שזה 4-2-3-1 ולא 4-3-3. שרי הוא שחקן התקפה, הוא לא שחקן קישור. לא לחינם, אתה רוצה עוד שחקן באמצע. הרעיון הוא לא, אני לא מדבר עכשיו, זה לא ימי רוני לוי, שאתה רוצה את בניון ולוי ופירס ולודו באמצע. הוא לא, בחר לא צריך ארבעה באמצע, הם גם שחקנים כולם יותר טובים היום, וגם בכלל יש לך כאילו כל הכלים בשאר מגרש יותר טובים. ואין לך את הצדקה לעשות את זה, והוא לא עושה רביעה באמצע, אלא שרי שחקן התקפה, שזז לכל מקומות ההתקפה, הוא שיחק מחצית ראשונה אינטנסיבית, ברמה שזה היה ברור שיגמר לו הכוח, אבל זה פירק את, את קווי ההגנה של בר שבע, בעיקר ימינה כשהוא זז, רודריגז נתן את הדחיפה, פשוט השלים אותו כל פעם, הוא בורח ימינה, אז רודריגז בא משמאל גם ימינה למרכז, זה גרם לאלי מוחמד להיראות מצוין, מחצית ראשונה, אולי הכי טובה שלו העונה, פשוט פנטסטי, היה בכל מקום, גם עצם זה שרודריגז פתר אותו במידה מסוימת, מלהיות שש על מלא והפך אותו לשש וחצי, עזר לו מאוד, איפה זה לכאורה קצת פגע בנו? דולב, חזיזה, לא לחינם, הרבה עיבודים, הפסד במאבקים וזה, תראה, הוא גם פגש הגנה טובה שהתכוננה עליו טוב והיה לו קשה בדריבל, הם לא הביאו אליו עזרה, ולא היה לו מגן לשחק איתו. ושאין לך מגן שפותח, אז הרבה יותר גם קל לצפות אותך ולעצור אותך. לעומת הצילי, שרז מאיר, שאנחנו אומרים גם עם היכולת התקפית שלו פחות טובה, עצם זה שהוא תורח כל הזמן לעלות, מקל מאוד על הצילי ומאפשר לו לפעמים ללכת לקו, לפעמים לחתוך לאמצע, ואז תתחילו להתפלל, מה שנקרא.
הוא גם ניצא בתקופה טובה, אז גם כשהכדור שלו הוא לא בישול, הוא כן מסכן את השער, הוא כן מחייב את ההגנה להגיב, הוא כן מושך שחקן, הוא באמת ניצא בתקופה טובה, צריך להגיד את זה. זה לא רז מאיר שנגיד נגד מכבי תל אביב, בצד שמאל, לא היו צריכים לשמור עליו. אנחנו לא באותה סיטואציה. אני אחטוף לך את עניין חוזר רודריגס, ואני אנסה להסביר מה מכבי חיפה עשתה פה מיוחד, לפחות בחצי הראשון. ג'וש כהן הוריד את הכדורים לבוגדן פלניץ' ימינה. שון גולדברג היה בקו של פלניץ'. ואז שני שחקני התקפה של באר שבע שומרים על שניהם. רז מאיר פותח ימינה, אבל אנחנו מסתדרים בסוג של טרפז. רז מאיר פותח ימינה, וחוסר רודריגס לא הולך ממש לכנף שמאל כמו מגן, אלא בא לאמצע לסגור סוג של טרפז, שהעיקרון המנחה, תקשיבו טוב, הוא שלבוגדן פלניץ' יהיו תמיד, תהיינה תמיד שלוש אפשרויות מסירה. ואז שני שחקנים לא יכולים ללחוץ אותו בחיים. הוא יכול לתת לשון, הוא יכול לתת לרז, והוא יכול לתת לחוסה, בסוג של אלכסון. אממה, מי השחקן היחיד שיכול לסגור את חוסה? רק ספורי, רק העשר שלהם, אבל ספורי תקוע עם אלי מוחמד. ואז אנחנו מייצרים את היתרון המספרי הראשוני שלנו, עם חוסה רודריגז ואלי מוחמד, על ספורי. השתיים על אחד הזה, הוא גם ארבעה על שלושה, כשאתה מוסיף את פני ושרי, על שני שחקני האמצע, בררו ופטרוצ'י. זה היתרון המספרי הראשוני שמכבי חיפה יצרה, שגם הוביל למצב שאתה מגיע שלושה על שלושה, ארבעה על ארבעה, וכל הזמן דוחף קדימה, וכל הזמן מאיים על השאר, וכל הזמן מצליח להכניס את השחקנים בין קווי ההגנה של באר שבע, וגם בין המגן לבלם, שאלה נקודות התורפה של קו חמש. אם הצלחת לעבור את קו הלחץ הראשון, להוציא את הקו השני, ואז גם להיכנס בין המגן לבלם, שיחקת אותה. זה הכל מתחיל ב... טרפז הזה שמכבי חיפה בנתה, שמתאפשר כשאין לך מגן שמאלי שמושך עד הקו, אלא בא לאמצע ויוצר יתרון מספרי ראשוני.
טוב, הגונב מגנב פטור, אז אם אתה גנבת ממתן, אז אני גונב ממך. מה שאני רשמתי לעצמי פה, זה שמכבי בהרבה מאוד מובנים, בגלל צורת המשחק שלה, זה לא סתם שהיא מייצרת לחץ על ההגנה, היא ממש שמה טריז וסוס טרויאני בעצם, בין חוליית ההגנה לבין השוער, כי השחקנים והחלק הקדמי שלנו נמצאים כל הזמן כל כך קדימה במשחק, ודיברנו בפרקים קודמים על המיקומים הממוצעים, שאפילו הבלמים שלנו הם מעבר לקו המחצית המגרש לפעמים, אז זה יוצר את זה שהמגינים שהם כבר זוכים בכדור איכשהו, אז הם לא יודעים מאיפה יחטפו להם. שימו לב לכמה פעמים אתמול באו שרי ודין דוד והצילי מאחורי הבלמים ומאחורי שחקני הגנה של באר שבע וחטפו להם את הכדורים או יקשו עליהם בכל מקרה לפתח יציאה מסודרת למשחק התקפה אפילו בקו הראשוני ביותר שלהם. עכשיו ההשתתפות של השחקנים הקדמיים שלנו בלחץ היום ככה קצת הסתכלתי על מספרים לאורך החלק הראשון של העונה, חזיזה והצילי מוליכים את הקבוצה במאבקי קרקע. עם 232 כל אחד, הם בטופ 5 של תיקולים ותיקולים מוצלחים, וגם מבחינת מספר העבירות, הם אלה שעושים הכי הרבה עבירות, 23 כל אחד. אני חושב שזה אומר הרבה מאוד על צורת המשחק שלנו.
נכון, אתה מבין עמית, כשמתן ואני מדברים, זו הפנייה לפרק על ינואר, כשמתן ואני מדברים על זה שצריך להביא שחקן כנף, אבל ברור לנו שיש בודדים שמסוגלים לעמוד באינטנסיביות הזו, אז זה לא רק ההתקפה, זה גם על זה אנחנו מדברים. מאוד מאוד קשה לשחק בקצב ובאינטנסיביות, ובמאמצים הפיזיים שהצילי וחזיזה משחקים, ואנחנו נראה את זה כל פעם שאחד מהם יצא, ויכנס שחקן אחר במקומו. ולפעמים אנחנו לא, אין ההטבה ניכרת אלא בשעת היעדרה, לא? אז זה עלול לקרות. מילה על הלחץ ואני מעביר למתן, הביאו פה הפתעה, אם נגד מכבי תל אביב ניסו להפתיע עם שלישייה קדמית ששומרת על שלושת הבלמים, חזיזה, אצילי ודין דוד על שלושה בלמים, פה עשו משהו אחר ומעניין, מההתחלה זה היה בולט, אני מציע למאזינים ולמאזינות ללכת לראות המשחק, דין דוד לוחץ את ויתור, הבלם המרכזי, עומר אצילי לוחץ את איתן טיבי, הבלם השמאלי, אף אחד לא שומר את אבו עביד, הבלם הימני, דולב חזיזה הולך לפטרוצ'י לקו, לאספריה לקו, בסדר? ואז הכדור הולך לאבו עביד, ואבו עביד הוא השחקן הכי פחות טכני, מחוליית ההגנה שלהם. ברגע שאבו עביד נותן מסירה ומקבל מסירה חזרה וטיפה מאבד ריכוז, דין דוד שם אליו ספרינט לקחת לו את הכדור ולהלחיץ אותו, ושרי יוצא לויתור, ואז אבו עביד תקוע. ואבו עביד תקוע זה באר שבע תקוע. ואז נשאלת השאלה מי יגיע לכדור הראשון שהוא מעיף, ובחצי הראשון, ב-70-80% מהפעמים, אנחנו הגענו לכדור הראשון, מתי לא הגענו לכדור הראשון? כשאיתי שכטר הגיע אליו, איתי שכטר עשה חצי ראשון פנטסטי, בכל מה שקשור להשתלטות על כדורים, הוא היה נראה לי קצת כמו, מהעולם שלי קצת כמו גיא פניני, מישהו שהאווירה עושה לו טוב, המעמד מוציא ממנו דברים נהדרים, אני אתן פה איזה גם מילה טובה לרוני לוי, הוא שבר את הקונספט של השני חלוצים, כי הוא כל הזמן בא אחורה, וגרם למכבי חיפה להיות בלי שחקן שיכול לשמור אותו, ולכן כל פעם שהוא קיבל את הכדור היינו בבעיה.
קודם כל, כי זו תחנה טובה לזה שלופז לא פתח ואלחמיד שיחק מגן. אני לא הייתי יודע כמה אפשר לתת פה קרדיט לרוני לוי, לפי השמועות הוא בכלל תכנן לפתוח עם סגי וחזקל, וזה בא לו בהפתעה שהוא היה מומת לקורונה, אז הוא נאלץ.
אני מניח שסגי היה עושה אותו דבר אגב. בא אחורה וגונב טיפה ימינה, ואז נתקע בעצם, אין לנו מי שישמור אותו.
בהחלט ייתכן. אני אגיד עוד שני דברים, קודם כל, עוד שלושה דברים. אחד, לא עשינו את התרגיל המעצבן בתחילת המשחק, אהבתי שלא עשינו אותו.
אנחנו פתחנו את המשחק?
לא משנה, אם לא חצי, אבל חציתי כבר עם 10 שחקנים. אני חושב שהם פתחו, לא משנה. הדבר השני, הוא ש... הייתה מחצית... פשוט מצוין, הצחקנו מעולה, ואני אגיד שזה היה לא עם מקסימום דיוק. כאילו אם היינו יותר מדויקים, זה היה יותר טוב, היה פה עניין קצת של משחק עונה, של עניין מנטלי, אבל כן, אהבתי את זה. שימו לב, זה שיעורי החזקה גבוהים, לא של מזמוז הכדור, של הרווחת הכדור ודחיפה שלו מהר קדימה, דורטמונד מה שנקרא, ולא ברצלונה, ואחד מהדברים שמאפשרים את כל הסיפור הזה, זה הלבנה של ההרגנה המרכזית, עצם זה שסומכים עליהם בקבוצה, מאפשר לך להתנפל, אתה יודע שגם אם זה מתנפץ על הבלמים, זה יתנפץ על הבלמים, זה לא ימשיך מעבר לזה. וראינו, זה מחצית ראשונה, לא היה, צולת אותה הרמה שבאמת עם הסריית קומדיה של פעולות. מה אתה אומר?
היא לא עליהם, היא לא עליהם, היא על ג'וש ועל דולב, היא לא עליהם.
כן, כן, שהיא לא עליהם, להם במחצית הראשונה לא הצליחו לעשות כלום, וגם, טוב, ניגע בשנייה, וזה הגיע גם בשנייה מהאגפים ולא דרכם. הם באמת נותנים משחק אחרי משחק פנטסטי. זהו, אז מחצית ראשונה באמת מצוינת. אם אני רק אציין שלגבי באר שבע, אז קודם כל האימור לא להביא עזרה לחזיזה פשוט עבד מצוין, לרוב אבו עביד לפעמים אספריה שהיה חשש, לכאורה, אתה יכול לחשוב מעל לכל אותה הגנתיות של אספריה, אבל הטעות של רוני לוי, הוא אמר, השחקנים שלהם ניסו ללחוץ אותנו, ואז הוא אמר, אני גם נתתי הוראה ללחוץ, נתת הוראה, אי אפשר ללחוץ, קבוצות בליגת העל לא יכולות ללחוץ את מכבי, הלוואי שינסו, אני בעד, בואו, צחקו כדורגל פתוח, צאו ללחוץ, אני חס וחלילה.
הבנתי, אדוני מתייחס עכשיו לראיון סוף משחק של רוני לוי אחרי שהוא הפסיד?
לא, אמרו עוד לפני המשחק שהוא מתכוון להתנפל, ואני אמרתי, והשחקנים שלו באמת בדקות הראשונות, באו ולחצו אותנו, ניסו ללחוץ אותנו מאוד גבוה. אמרנו תודה,
פירטנו להם. מר לא ספורט 5, אני מבקש ממך לא לפנות למרשיך באופן ישיר. מתן, זה משחק
האחרון שלהם על האליפות מבחינתם. גם אם הוא היה אומר להם, תכניסו את היד, אתם יודעים לאן, הם היו עולים ככה. הם שחקנים, הם
שחקנים. כן, אז זהו, ובאיזשהו שלב הם הבינו שאם אתה לא חוזר לקטע הזה של אתה יושב מאחורה גם כשאתה בפיגור, אפרופו שהם שיחקו אצלנו בעשרה שחקנים בפיגור, שיחקו אחורה, אין, דיברנו על זה, לצמצם את זמן המשחק האפקטיבי, ברור שהם היו ביתרון שחקן, זה לא היה רלוונטי, נדבר גם כשהם בפיגור, שזה 11 על 11, והם זלגו אחורה עד ה-2-0, וטיפה הוציא אותם, כי הם הבינו שמ-2 אתה כבר יש גבול כמה אתה יכול לחכות, וב-2-1 הם שוב חזרו לשבת מאחורה.
עניין נוסף מהמחצית הראשונה, הוא משהו שלא הרבה פעמים אנחנו רואים בדפי הסטטיסטיקה, או בדוחות של המנהלת, והוא ששחקני מכבי חיפה התחילו את המשחק, שהם מאוד קרובים לשחקני באר שבע. זאת אומרת, כל שחקן יודע מה המשימה שלו, על מי הוא אמור לשמור, פחות או יותר מתי, וכשאתה קרוב לשחקן, אז אתה לא מאפשר לו להרים בקלות לרחבה, ואתה לא מאפשר לו שטח לעשות דריבל קל, ואז אתה גם בעצמך נכנס למשחק. ושחקנים של מכבי חיפה נכנסו למשחק, כשהם מאוד אגרסיביים ומאוד מרוכזים וראשונים לכדורים, ובעיניי זה גם היה חלק מהדרך שבה אחר כך התמודדנו יפה עם המצבים הנייחים ועם הקרנות של באר שבע, שבחצי הראשון היה כדור אחד מהעומק ששון גולדברג נגח למשקוף והלך החוצה, אבל חוץ מזה באר שבע לא הצליחה להגיע בחצי הראשון למצבים, גם לא להרבה נייחים, אבל גם לא למצבים לגול. עכשיו אני מזכיר שמכבי חיפה הקבוצה אולי הכי נמוכה בליגה, במיוחד כשסן לא משחק. יש את הבוגדן, ורד שהוא נמוך, ושון שהוא נמוך, וחוסה שהוא נמוך, ואלי שהוא נמוך, ופני שהוא נמוך, ושרי שהוא נמוך, ודולב שהוא קטן יחסית אתלט, אבל קטן, ועומר שהוא לא גבוה, ודין שהוא לא חלוץ גבוה, ובאר שבע מצד שני, מחזיקה באבו עביד, וויטור, וטיבי, ואלחמיד, ובררו, וניקיטה, ושכטר עם הניסיון, הנה נתתי לכם שבעה שחקנים שברחבה שווים גול במצב נייח. אז אני רק רוצה להוסיף שברמה המקצועית, מכבי חיפה עשתה איזה שינוי קטן ומרענן בעמידה, ודולב חזיזה שסיבוב שלם עומד ראשון בקרנות באזורית, אחרי שהוא נגח גם נגד מכבי תל אביב, מי שסוחר פנימה, עבר לעמוד מאחורה במקום של סן, ועומר אצילי עמד ראשון, שזה מעניין, זה אומר שסומכים על אצילי שיקח את הכדורים האלה.
אירועי ההפסקה, בדרך כלל אנחנו מסכמים את המחציות, פה יש פרק נפרד לאירועי ההפסקה, אז בוא תן את ההתייחסות שלך כמובן.
תראה, אני, קודם כל אני אגיד איך חוויתי את זה, ואז אני אתייחס לאירועים כמו שהבנו, טוענים שהם היו. אני מבחינתי ביציאה, לא, זה, אנחנו רואים את זה בשלב, אתה יודע, שחקני מכבי עולים, הם עולים לחימום לפני מחצית. הם עושים את זה, זה מקצועני, סוף כל סוף עושים בעיקר בקור כזה, זה חשוב, ואנחנו רואים שרק 9 שחקני שדה עולים. ואנחנו חפשים מי עולה, ורואים רזמיר, אמרנו, אוקיי, מה הסבר? רודריגז ימינה, סן מנחם, ייכנס מגן, זה היה נראה לנו ברור, גם אני חושב שסן מנחם כבר התחיל להתחמם, כנראה זה מה שברק, אולי כבר רודריגז כבר התחיל להרגיש איזושהי רגישות או משהו, כי להבנתי הוא הוחלף כי הוא היה פצוע. ואז פתאום התחילו להגיע כל הוואטסאפים, רז מאיר רוחק במחצית, ואז אמרו, הוא דחף, הוא זה, ואנשים התעצבנו מאוד. אמרתי, חבר'ה, אם הוא דחף, שחקן לא יכול לגעת במאמן או בצוות אימון, לא יכול. אמרתי, אם הוא באמת דחף בצוות אימון, ישר אמרו בינינו, אין מה לעשות, אין מה לעשות, וכעסתי עליו, אמרתי, אם הוא באמת עשה את זה, כאילו שישב חודש בחוץ, לא יודע מה זה, וזה באמת הצבן אותי מאוד. בדיעבד, הבנו שקודם כל לא היה שום מגע, ואז לטענתו של אריק בנאדו, עכשיו למה אני אומר לטענתו של אריק בנאדו? כי זה אומר זה ה-worst case scenario מבחינתנו, זה התרחיש הכי טוב מבחינתו, זה מה שהוא מתאר, כן? כאילו, אני מניח שהוא לא בא ומוציא את עצמו רע, הכי שאפשר. מבחינתו, היה איזשהו דין ודברים בין מי מבין מכבי לבין הכוון, אולי שרי לכוון, ואז הוא פנה אל הכוון ואמר לו שיפסיקו להתבחין לך משהו כזה, ברור שמכוון לאנשי מכבי, ואז הם ענו לו ואמר רז מאיר את מה שאמר. תראו, בנאדו בשבילי הוא משהו גדול, זה שחקן שהוא, קודם כל הוא שחקן בית, הוא אחד לדעתי, משני הבלמים הישראלים הכי גדולים שהיו למכבי, שווגר לא ראיתי אז אני ניזון פה על שמועות, כן, והכי גדול בין הישראלים שלי יצא לראות, היה קפטן שלנו, המשפחה ירוקה, הוא ירוק, אח שלו משדר, ורד והוא רועד, הוא משדר בתור רועד, הוא לא משדר בתור פרשן כאילו שמתיימר להיות אובייקטיבי, אז תראו זה לא שמה שהוא אמר זה חמור, זה שטויות שאתה מסתכל על המלל, אבל אתה יודע שזה משחק טעון, אתה יודע שיש גם את העניין של מה שהיה, שזה משחק קונה את מה שהסיבוב שעבר, בשביל מה אתה מדליק עכשיו את כל האווירה, בשביל מה להכניס את ההערה הזאת, מה זה נותן לך, כאילו באמת אתה, אני לא יודע, תהיה השחקן שלא חוגג מול הקהל של הקבוצה שהוא הפסיק סיים בה כרגע, זה נראה לי מאוד לא לעניין. עכשיו אני עובר לרז, סלחו לי, אני לא, אמנם זה גם לא מרעיד את עמות הסיפים, אבל אני לא מוצא שום הבדל בין הערה גזענית להערה טרנסופובית, והוא לא היה צריך להגיד את הדברים האלה שלפחות לפי בנאדו הוא אמר, מאוד לא במקום, ואני חושב שאומנם, אני לא חושב שצריך, אני גם לא חושב שבית הדין ירחיק אותו מעבר למשחק אחד שהוא צריך, אבל אני בהחלט חושב שמכבי יכולה לתת פה עניין חינוכי, איזשהו עונש חינוכי שיראה שאנחנו, הקהל, אי אפשר לשלוט במה שהוא אומר, אבל כן אפשר לשים גבולות לשחקנים, וכמו שידעו לבקר את השחקנים שהשתמשו במילים מתחום כללות השואה, אז בהחלט אפשר גם להניש שחקנים שמשתמשים בכללות מהתחום ההומופובי, לטאבופובי, סליחה. זהו, ולא יודע, אמרו שם פוגרום, זה אין לי מושג על מה מדובר, כי לפחות אני לא שמעתי איזשהו מגע פיזי שהיה, שיפוט אני כרגיל לא מתכוון להתלונן, לא מתכוון להתעסק בשיפוט, אני רק אגיד שבאופן גדול, שבאופן כללי, סליחה, כל שופט טועה, ואני חושב שריין שטרייבר הוא כן מהשופטים היותר טובים בליגה.
טוב, אני קצת חולק עליך בשני העניינים.
לא
העניינים.
פה ולא רגע. במקומות אחרים, לא להפוך את השופטים לכאלה שמחרים את המשחק. הדבר היחיד שלי חשוב, הוא להבין האם דוח השיפוט היה שקרי. האם נכתב משהו שלא קרה במציאות, בפועל, ואו האם קרה משהו אחר לגמרי במציאות שלא נכתב. זהו. כי מבחינתי זה העסק החמור.
רק לציין, זה יותר חשוב מאשר עדות רגילה של איש חוק נקרא לזה, משום שכמו שהסביר אצלנו בועז סיטי שהיה בפרק, דוח השיפוט הוא הראיה לא רק החשובה ביותר, כמעט בלעדית שעל סמכה קובע בית הדין את החלטות השיפוט שלו, חוץ מהמקרה שקונטה התלונן ודוח השיפוט אמר שלא היה כלום, ובכל זאת הרשיבו את מכבי.
עד כמה שאני מבין בכלל...
אם מוטיב שחצי אומר בשידור, כן. דבר.
עד כמה שאני מבין, אין בכלל דיון בבית הדין על האירועים במנהרה.
אני יודע, מכבי עומדת לדין, אני לא יודע בדיוק על מה.
היא לא, היא עומדת על התנהגות קהל, ועל דרור שמשון. אני לא יודע בעצם. מה אני כן יודע? אני כן יודע שבשידור ששמעתי בבית, הייתי בהלם. מוטי פשחצקי אומר, שמעתי מריין שטרייבר, בוודאות הייתה דחיפה. לא הבנתי, איך אחד ועוד אחד יוצא פה שלוש?
טוב, פשחצקי אמר, נו בסדר. מריין שטרייבר, אני לא ראיתי שבדוח נכתב, לא נכתב מגע פיזי למיטב זיכרוני.
טוב, מתן, אני חולק עליך בעניינים שאמרת על בנאדו וגם על רז מאיר. לגבי זה שבנאדו אמר אולי אל תתבחיינו או משהו כזה, נראה לי האמירות הכי סטנדרטיות שאני כמעט בטוח בלי להיות שם, שהן נאמרות בחלק גדול מאוד מהמשחקים, רואים את זה בשפת גוף של מאמנים ואנשי צוות מקצועי, וברור לי שמה שרואים על הדשא קורה אולי הרבה יותר בתוך המנהרה, וכשיש מגע לא מצולם בין כל השחקנים משתי הקבוצות ועם השופטים ועוזרי השופט למיניהם. אז זה לא איזושהי אמירה חריפה, ובוא נגיד ככה, כמו ששחקן שלנו אמר משהו לשופט, כן, אם שרי החליף מילים עם הכוון, ובנאדו תרם את שלו, אז אני לא רואה פה איזשהו אשם תורם של אחד שהוא יותר גדול מהשני, ובטח לא איזשהו מבוא להלהטת רוחות. מעבר לזה אני אומר על הכללה או הביטוי הגס או הלא נעים או הלא יפה, לא יודע אפילו איך להתייחס לזה, לא ידעתי שזה אפילו משהו שמשתמשים בו, בתקופה שאנחנו חיים, זאת אומרת, אני זוכר את זה כקללה מהילדות, אבל לא הרבה מעבר, אני לא בטוח, זאת אומרת, אני די בטוח שמי שמשתמש בזה, לא נותן בזה שום אותות להטופוביה באופן כזה או אחר, אלא פשוט כאילו, אתה יודע מה, כמו שאומרים להבדיל, כוס עמק, כאילו יש לזה שהיא משמעות מילולית, אין לה שום קשר לסיטואציה שבה אני אשתמש בביטוי הזה כשנופל לי משהו ונשבר או אני עומד בפקק, זה לא שייך, אז נכון שזה ביטוי לא יפה, אבל לא חושב שזה רלוונטי להשוואה לאמירות גזעניות או כאלה ואחרות. לי יש שני דברים לומר על מה שקרה בעצם בהפסקה, אני לא זוכר שעל מילים בין שחקנים הורחק שחקן, אלא אם כן זה היה באמת איזושהי גזענות מאוד בוטה, מאוד ברורה, ושהראיות לה היו מאוד חד משמעיות, ואני לא זוכר מקרה שבו עלו פחות שחקנים ממה שירדו להפסקה. האחד ועוד אחד הזה יוצר סיטואציה שהיא ממש ממש הזויה, ואני חושב שכל האחראים לזה, לא מהשחקנים, צריכים לתת את ההסבר, והוא צריך להיות מפורט ומשכנע.
הזכר לי עכשיו שהקורס באוניברסיטה, שהיו אצלנו שתי בנות שהתחילו בהיריון, והמנחה המרצה אמר שזה הקורס היחיד בהיסטוריה של האוניברסיטה, שיסיימו אותו יותר משהתחילו.
אני אקח את המילים של פרלה, צריך להפוך את זה לציוץ. זה בדיוק, אלה בדיוק שני דברים, אמרת את זה כל כך יפה, עזוב מה אני מוסיף, שני דברים שביחד פשוט לא ייתכן שזה מה שקרה.
כן, ויונתן כותב לנו שמכבי עומדת לדין על ההתנהגות של דרור שמשון ודודו בזק, ועל התפרעות ותקיפה, שלכאורה רז לא היה שותף לאף אחד מהם, אבל כמובן שזה מזכיר לכולנו את אירועי הדרבי בשנה שעברה, עם ההרחקה של סן מנחם על זה שהוא זרק מילים לספשל של הפועל, שלא הצליח להתאפק וקם והתחיל מהומה של איזשהם דחיפות, שגם קיבלו כותרות הרבה מעבר לאלימות שבאמת הייתה שם.
יש לי נקודה חיובית מהסיפור. אם למדנו אחרי המשחק נגד הקודם נגד באר שבע, אם למדנו בדרבי שנה שעברה להתאפק, ולמדנו במשחק נגד באר שבע שמשחק שלם יכול להתאפך לנו רק כי אנחנו לא יודעים להתאפק, אז עכשיו השחקנים לא תהיה להם ברירה, והם גם ילמדו לו להוציא מילים מיותרות.
נכון, ואני רשמתי אגב באיזה קבוצת וואטסאפ אחרת, שהוכחנו בשני המשחקים שאנחנו עליונים עליהם ספורטיבית, ואנחנו נדע, לדעתי, נדע להתנהג טוב יותר בשני המשחקים הבאים, ואנחנו כאילו זירה יותר טוב, שזו דעתי. אני אגיד עוד משהו, אחד מבחינת, כאילו, תראו, יש פוליטיקאים שלא רוצים להתבטא בצורה מתלהמת או גסה, אז הם שולחים אחרים ממפלגתם להתבטא בצורה הזאת ולהעביר את המסרים ככה. אני מרגיש שיותר מדי פעמים עוזרי מאמן בליגה שלנו נותנים להם יותר מדי דרור. אם זה צרפתי אצלנו, בנאדו, טואמה גם, לא יודע, ההתנהגות הזאת, אני חושב שזה לא במקום, ושהמאמנים לא ירחצו בניקיון כפיהם ויגידו, אני בסדר, אני יודע להתנהג. לא, לא, זה הוא שלא ברך מה שאני. זה אחד. שתיים, ודיברנו על זה גם בינינו לפני הקלטה, ואני גם ברגע שהבנתי שרז מי רוחק מהוואטסאפים שרצו, סמרתי, רגע, ממתי מכבי יודעת שרז מי רוחק? איך אתה היה לך זמן להתכונן לזה? וברק בחר מאחרי המשחק, אני נתתי תדרוך לשחקנים, בהנחה שחו לי עם 11, אמרתי להם, תמשיכו ככה, הוא אפילו אמר. לא היה סיבה לשנות, היינו כל כך טובים. פתאום אומרים לך שאתה, אז באופק, כי דיברת על זה בדיוק על הכי הרבה זמן, אז בוא תרחיב את הנקודה הזאת.
קצת אוף דה רקורד דיברנו על זה. כשאנחנו מסתכלים על הסיטואציה שנוצרה, זה הכי הרבה זמן שקבוצה יכולה לשחק על הדשא בעשרה שחקנים בלי שהיה לה זמן להתכונן. גם קבוצה שקיבלה אדום דקה שלישית, יש לה 42 דקות לשחק בעשרה שחקנים בלי שהיא תכננה, ואז יש לה טיימאוט, מחצית, הפסקה, תכנון, you name it. קבוצה שקיבלה אדום דקה 60, יש לה רק חצי שעה עכשיו. קבוצה שעלתה אחרי התדריך כבר עם עשרה שחקנים, יש לה 45 דקות פלוס תוספת זמן ארוכה לשחק בלי שהמאמן שלה יכול להסביר על הלוח, להכניס את האנליסט לוידאו, להגיד פלן בי, פלן סי, מה שדיברנו עליו, כלום, היינו אחרי תדריך, ופה גם אני מתחבר לתחילת החצי השני, באר שבע ב-4-3-3, כי שינתה מערך עוד קצת לפני זה, ואספרי עבר שחק בשלישייה הקדמית, ומכבי חיפה עולה ב-4-4-1 מאולתר, כשדולב מגן ימני, עוד לא התארגנו על חילוף, לא חילוף, כן, לא, שרי בכנף בכלל, ובעיניי, היכולת של השחקנים לא לקבל גול בעשר דקות הראשונות בתוך הסיפור הזה, היא יכולת מנטלית ופיזית וגם מקצועית אילאית.
אני חושב שמאוד לא היינו שם בפתיחת המחצית השנייה. פשוט לא, התפזרנו.
ולא קיבלנו גול.
לא קיבלנו גול גם בגלל באר שבע. גם בגלל באר
שבע. ועומר אצילי, עומר אצילי סגר את דולב חזיזה כל פעם שדולב חזיזה עלה למעלה. תסתכל על זה שוב, כי דולב קצת איבד את זה, כי הכל היה נורא מאולתר. ושרי ידע לחזור אחורה באגף, למרות שהוא לא שחקן אגף.
אתה גונב לי את ההמשך, כן. אז רציתי להגיד שמאוד התפזרנו, גם השחקנים וגם בחר, שאיבד את זה והתעסק בשטויות, ואני יכול להבין אותו, הוא בדרך כלל מאוד שקול, אבל הפעם זה באמת כנראה מול...
מה זה אומר להתעסק בשטויות?
בעריב עם השופט, על ההרחקה הזאת. זה כבר לא רלוונטי. אז צריך עכשיו לנהל את המשחק. אתה יכול להגיד, אני מפעיל לחץ על השופט בשביל העתיד.
זהו, למה...
תתחיל את השחקנים, זה יותר חשוב.
אל תזלזל בזה. היות שברק בחר הוא המאמן הכי קר רוח ושקול בכדורגל הישראלי מבחינת התנהלות מול שופט, הוא מרוויח פה שריקות. אני רוצה להגיד לך שכשאני ראיתי את החצי השני היום בטלוויזיה, אפשר לדבר על בזבוזי זמן של מכבי, אני נבוך מהרבה סיטואציות בתוך המשחק, בתוך החצי השני, אבל גם ראיתי שריקות ששרקו לטובתנו.
אז למה לא ספגנו באמת באותן דקות? אז א', צריך להודות באר שבע, שגם הם היו באלה מהסיטואציה, וגם הם לא עלו מוכנים, שזה יתרון גדול, צריך לקחת את זה בחשבון, כי גם הם, להם נמסרה הודעה מאוחר, וראו שהם עוד לא יודעים לגמרי איך להתארגן על זה, איזה עובדה שהם לקראת הסיום זה ישתפר להם, זה א', ב', אותה לבנה מרכזית במרכז ההגנה שלנו, וג', מה שאתה אמרת, אתה אומר אצילי חיפה, אני קראתי לזה חילופי מקום, רציתי להיות יותר זה, בין אצילי לחזיזה. עכשיו, מבחינה התקפית, היה לנו ריכוז מאמץ מאוד גדול של חזיזי, אצילי, חשוב אני עושה את זה חזיזי ואצילה, כן? אצילי וחזיזה בצד ימין, ששרי גם הרבה פעמים בימין, אני חושב שקצת לא ניצלנו את זה, הם כן היו מרוכזים שלושתם עם הכדור לא פעם, אבל זה היה בדקות הראשונות של המחצית, ונראה שהם עדיין מפוזרים, זה פחות בא לידי ביטוי.
בחרה לה ב-4-4-1, שחזיזה מגן ימני, אצילי קשר ימני, שרי קשר שמאלי, אבל בנטייה שלו כל הזמן לבוא לאמצע.
כן, הקבוצה שלנו היא קבוצה חכמה, היו שנים שהיה לך נגיד רק את קטן שמבין משחק, או משחקים רק את ראיוס שמבין, שאתה אומר הם מסכנים, פה יש לך קבוצה חכמה, ואתה נותן לה להתמודד עם סיטואציה 10 דקות, אז גם בלי שבחר מסוגל לתת לה תדרוך, אומנם לא באותה רמה, אבל היא סך הכל מבינה את הסיטואציה, ויודעת להתמודד, ובאמת מאותו רגע עד לחלק האחרון של המשחק, אתה אומר בסדר, אז זה נראה בסדר, זה לא היה נראה כזה נורא, כאילו כן, באר שבע שלטה בכדור, כן, לא הצלחנו לייצר המון, למרות שהיה, אגב, לא דיברתי על המחצית הראשונה, עם 9 ביתות לשער, 4 ביתות למסגרת, שזה 2 שערים, ושני מצבים של 1 על 1. סך הכל מאוד, מאוד איכותי.
עומר אצילי בימין ודין דוד מול השוער.
כן. מצבים שאתה רוצה, אגב, סך הכל, את השחקנים.
אתה יודע מה? לא מסתדר לי. לא מסתדר לי. זה בגלל שהשער הוא גול עצמי, והוא לא ביתה לשער שלנו.
על איזה עוד מסגרת היה לנו?
צ'רון שרי בעט וגלזר לקח.
נכון, אתה צודק, נכון. ובכל מקרה, אז במחצית השנייה, באמת הצלחנו לייצר רק מצב אחד, המצב הטוב ביותר שהיה במחצית השנייה לשתי הקבוצות אגב. לא יודע, אני בהתחלה שצחקתי במגרש, אמרתי לעצמי, למה אצילי לא מקפיץ את הכדור, כאילו אתה כזה שחקן טכני, מה זה, אבל שראיתי את זה מהבית, אז שמתי איזשהו טיפה מועד, והוא בועט את זה במידע. כאילו יכול להיות שבו בו, למה, מה אתה אומר? לא, אני אומר כי אחרת הוא או מקפיץ את הכדור או נכנס איתו לתוך השער, אני לא יודע, אחד משניים, כאילו זה היה, במגרש לא הבנתי מה היה פה.
גם יכול להיות
שזה נגמר לו אוויר. אני חושב שהוא מעד.
אני פשוט הייתי בהלם מהפעם ב' שלדוניו יש את הגאוניות הזאת, דוניו לא סתם עזב את הכדור, הוא עמד עם היד, בקלאסה כזאת של כבשתי גול עכשיו, הוא לא, היה שם איזה משהו, אתה יודע, מתן, גם מהמגרש ראינו את זה, אבל גם עכשיו ראיתי את זה בבית, כי היה כמה ריפליים, פשוט עמד, אני יודע מה אני עושה, שזה בעצם התכונה הכי פחות בולטת של דוניו, מכל התכונות בעולם, אני יודע מה אני עושה, אבל באותו רגע ככה זה היה נראה.
זה היה מאוד מצחיק, כי זה בא כמה דקות אחרי כדור מאוד טוב, שאצילי שלח לכיוונו, כן, שהוא כן, נתן כן, לו כן, לעבור, כן,
שהוא התבלבל
הוא בכלל כן, לא ידע כן. מה לעשות איתו, עם החפץ המתגלגל הזה.
הוא חשב שיש שחקן ולא היה שחקן, נכון.
כן, עכשיו תראו, מבחינה הגנתית כמה דגשים שצריך לשים לב אליהם. קודם כל סן מנחם, באחד על אחד זה הזכיר את מה שקובס עשה לו, זה היה פשוט התעללות, מה שאספריה, רוב אספריה, לפעמים גם שחקנים אחרים, משהו שם באחד על אחד לא יודע, כאילו צריך לעבוד, שזה זה, זה בעיה.
לא, מתן, הוא בתקופה לא טובה, והוא נכנס לא טוב למשחק, בחיסרון מספרי, במומנטום של היריבה, עם אצטדיון ביתי, סיטואציה קשה.
מסכים. לגבי האמצע, דיברתי על זה שאלי מוחמד, היה שחקן הטוב במגרש במחצית הראשונה שלט לגמרי, במחצית השנייה הייתה לו ירידה, וזה נבע משני, ירידה מאוד משמעותית אפילו הייתי אומר, וזה נבע משני דברים. אחד, הצורך שלו להיות בכל מקום, הוא פשוט היה צריך גם לחפות ימינה, כי כמו שאמרת באיזה שלב, להצילי פשוט נגמר הכוח לחפות על חזיזה, וחזיזה לא היה הכי אחראי, אז הוא גם היה צריך לחפות עליו, וגם להיות השש. והדבר השני, כשהמשחק נעשה פיזי, צפוף, אין מה לעשות, אלי מוחמד הוא פשוט פחות מתאים כשש. אתה לא שמעת לנו בחלק, לא היית איתנו בחלק שהתכוננו לפה ירושלים, אבל אמרתי שנגד הפועל ירושלים זה קלאסי לפתוח איתו. גם נגד באר שבע, נגד כל קבוצה כשאנחנו מחזיקים בכדור ודומיננטים, זה מצוין. אבל כשאנחנו צריכים להיות המתגוננים, הוא פחות מתאים כשש, אין מה לעשות, יש פה את העניין הפיזי. ואז קם לו אבו פני, שהוא איבד, הוא איבד חלק מהכדורים, הוא היה לו מדויק, אפשר להגיד עליו הרבה. אבל עצם זה, שהוא נכנס בכוונה, הוא אחד השחקנים החזקים בליגה, נדעתי, והוא אחד השחקנים שיודע להשתמש בגוף הכי טוב, והוא בכוונה מכניס את הגוף לכל מאבק, והוא הופך כל מאבק לקרב חפירות, ועזוב, זה גם מעייף אותו, אבל זה גם מעכב את היריבה, וזה שובר לה מומנטום, וברגע שמישהו נכנס לך למאבק פיזי, אתה מוסר את הכדור הלאה, לאו דווקא למקום שרצית, וזה מאוד משבש, אני לא אוהב את מה שהוא עשה עם כל הזמן, הפעמים האלה שהוא לקח אוויר, אבל אני יכול להבין למה הוא עשה את זה, פשוט לדעתי היה שחקן הכי חשוב שלנו, כולל לבנת המרכז ההגנה במחצית השנייה, כי הוא פשוט מנע מזה שההתקפה של באר שבע תזרום, רק אני לסבר את העין, אלי מוחמד, השש שלנו, נכנס ל-22 מאבקים, ומוחמד אבו פאני ל-32 מאבקים, כאילו 10 יותר.
כן, פאני הוא תמיד הדומיננטי בזה, זה נכון.
כן.
אני רוצה להגיד משהו על בזבוזי זמן של פאני שנגעת בהם. אני חושב שיש לנו דבשת, ויצא לי להתווכח על זה עם אוהדים באמצע היציאה. יש הבדל בין עשו פאול על אלי מוחמד, על אבו פאני, והוא לוקח עוד 10-15 שניות, לבין ליפול לא קשור למהלך בכלל, ולחכות 45 שניות עד שתקם. ויש הבדל בין שוער שמוציא את הכדור אחרי 15-20 שניות, לשוער שמוציא אותו אחרי 50-55 שניות. ולא, זה לא פוזיציה. זה לא בסדר שג'וש כהן עשה את זה. זה לא בסדר. אנחנו 32-34 משחקים בשנה, בוחרים לבזבזי זמן. אנחנו לא עושים את זה חזרה. וזה לא בסדר, באמת אני אומר, שאבו פאני ייפול לא תוך כדי תיקול, אלא רק כי עכשיו הוא נפל, וישכב דקה. וזה לא בסדר שלעומר אצילי ייקח 42 שניות להוציא חוץ. לא, זה לא בסדר. יש הבדל בין ג'וש קלט כדור, ועכשיו הוא שוכב, זה חלק מהמשחק, לבין אבו פאני עשו עליו פאול, עכשיו הוא שוכב, זה חלק מהמשחק, לבין לפחות 3-4 דקות שהעברנו פה בחצי השני. אגב, כמה דקות שיחקו במשחק הזה? נטו?
54.
שזה כמו כולם, נכון?
אז זה לא בסדר. הסטנדרטי בליגה.
זה לא בסדר, כי זה עלינו.
כן, כן, אני יכולים לקרוא לי צדקן, מכבי הייתה אנטי כדורגל משך דקות ארוכות, ככל שהמשחק התקדם וגם שחקנים התעייפו, וגם בחר תרם לזה, כשהוא עשה חילופי רוני לוי, עם להכניס עוד בלם ועוד בלם. אני אומר, אני הסברתי, אחרי המשחק נגד מכבי תל אביב, שיש הבדל בין לבזבז זמן, לבין להעביר זמן. מה שאבו פאני נגיד עשה בקרן זה להעביר זמן. מכבי הייתה צריכה להעביר זמן, תכניס עוד קשר, תניע כדור, כל התקפה תזיז את הכדור דקה, שתיים.
לא יכולת, אתה בעשרה שחקנים.
אני חושב גם בעשרה שחקנים, אני חושב שזה אפשרי. עזוב בתחילת המחצית שעוד היינו קצת, אתה לא מבין מה קורה, אבל גם אחר כך תכניס קשרים, ופשוט, ותזיז את הכדור, והחלק הזה גם, זה לא מה שברק שידר.
במקום מי?
אז שאלה, אז אני אומר, במקום שרי למשל, שגם היה עייף, וגם לא התאים ל... למשל, המשחק נהיה גם פיזי מדי בשבילו.
את מי, מי נכנס במקומו? במקום שרי.
רמי גרשון.
אופרי ירד, למה? לא,
אופרי ירד.
אופרי ירד,
אופרי ירד,
לא,
סליחה, נכון.
כדי, לא, כדי להיות מגן ימני, כדי שדולה ואצילי, שהם יותר אינטנסיביים משרי, יעשו כנפיים. לא, זה היה חילוף טוב. אין לו מגן ימני.
אז אני חושב שעדיף להכניס קשר ולהזיז את הכדור.
לאן? וגם, לאן תכניס אותו במקרש?
רמי במקום מי נכנס?
רמי נכנס אחרי במקום אצילי לעבור לעוד בלם, רק בשביל הנגיחות. אבל זה בשביל הנגיחות, אבל... באר שבע הרימו כדורים. עזוב, אני באמת שואל אותך.
אבל לא היה להם כדורים, יש להם פחות כדורים, פחות יכולים להרים.
אבל איך היית משחק מבחינה טקטית אם היית מכניס עוד קשר? מה, 4-3-2? היית חייב לסגור את הצדדים ב-4-4-1? מה היית שם את נטע באגף?
את נטע, את בופן, אני לא חושב שאת נטע, כי נטע לא הייתי מכולם. אבל אני חושב ש... אתה יודע מה? הייתי מוציא את... שחקן התקפה, הייתי מוציא את אני מוחמד בשלב מסוים, מכניס גם את ג'אבר וגם את נטע, משחק עם הרביעה הזאת החזקה, יאללה.
אוקיי, אחלה, אם היית מכניס, אם היית מוציא קשר, מכניס קשר אמצע, אני יכול לקבל, אבל אם אתה מקבל גול 2-2, איך תיתן גול אחרי שהוצאת את דולה ועומר?
אבל אתה לא תתן גול בעשר שחקנים. אתה יודע מה? אני אגיד לך על זה ככה, כשחטפנו את ה-1-1 באווירן, הלכנו הל מרי וחטפנו את ה-2-1. הכי גרוע זה אם היינו חוטפים את ה-2-2 והולכים הל מרי להשיג את הניצחון.
לא, רגע, מה שקרה שם היה שקיבלנו אדום מיותר, והלכנו קדימה, וכדור ארוך הוא זה שהכריע את המשחק. הדינמיקה של המשחק הייתה אחרת לגמרי מפה. פה באר שבע ישבו עליך. פה להכניס את רמי גרשון זה חכם בשביל הנגיחות, זה הדבר היחיד שהוא יודע לעשות. זה הדבר היחיד שהוא יודע לעשות.
זה גם היה בשלב יחסית מוכן, נכון? רמי גרשון, כמה דקות? צריך 11 דקות. אז זה פחות משמעותי.
צריך לקחת.
הכניסה שלו, אולי הכניסה שלו אני יכול לקבל. אתה בדקות האחרונות של המשחק, אתה כבר שחק בסדר. אז כולם באמת שיכנסו לאמצע ויעבירו את הזמן שנשאר. אבל לפני זה אני חושב ששיחקנו לא נכון. זה באמת האנטי כדורגל, זה לא היה כיף לראות, זה באמת אמרנו אותם דברים שאנחנו מתלוננים עליהם. עם זאת, ואחרי שאנחנו יודעים לבקר את מכבי, אני לא אקבל פה הטפות מוסר מאוהדים של קבוצות שנוקטות את זה, נוקטות כלפינו את אותו דבר. אוהדים של באר שבע בכלל, איך אתם מרשים לעצמכם להגיד דבר כזה אחרי השבה?
אבל אני לא מתייחס לקהל אחר, אני אהיה עירי קודמים, ואני מכבי חיפה מעניינת אותי, ואני כאוהד מכבי חיפה לא רוצה לראות את זה.
לא, ברור, אנחנו נבקר את הקבוצה שלנו, ולא צריכים לקבל, לפחות לגבי העניין הזה, הטפות מוסר מאוהדים של קבוצות אחרות, או איך מישהו רשם אוהד מכבי תל אביב, שנמאס מהנפילות של אבו פאני וחזיזה, אז מישהו רשם לו בתגובה, לך תבדוק אם שמיר כבר קמה רחבה באווירה.
צריך לקחת בחשבון שקשה לשפוט את המחצית השנייה רק בהקשרים של כדורגל, כי זאת לא הייתה גם סתם הרחקה. היה פה עניין של ממש פוסט טראומה, אני חושב, של כל השחקנים, אולי אפילו גם של חלק מהצוות המקצועי, ולכן גם המחצית נראתה ככה. אני חושב שאם היה, נגיד, איזושהי עבירה בסוף המחצית הראשונה, שמישהו היה מורחק לנו, נגיד רז מאיר, והיה זמן להיערך, המחצית השנייה לא הייתה נראית ככה, לא הייתה נראית כמו התבנקרות, היינו מגיעים להרבה יותר הזדמנויות, והיה אפשרות לנהל את זה בסום שכל. אני חושב שהאופן שבו זה קרה, זה היה חלק מהסיבה לזה שמכבי גם הרגישה לגיטימציה מאוד מוגברת להתנהג כפי שהיא התנהגה, שפתאום אבו פאני, שהוא השחקן הכי יציב אולי בליגת העל והכי קשה להפיל אותו, פתאום כל משב רוח קל גרם לו לאפילפסיה. אז זה לא היה זה. מה שכן, בתחושה שלי, אם היה פה נרטיב לפני המשחק של הקבוצה ההתקפית הטובה ביותר מול הקבוצה ההגנתית הטובה ביותר, אז למדנו שמכבי יודעת לעשות הגנה יותר טוב ממה שבאר שבע יודעת לעשות התקפה, וגם כשהם היו בעדיפות מספרית, אז ראו שהם לא כל כך מתאמנים על הצד הזה של לכבוש שערים, ובטח לא לשלוט בכדור ומה עושים איתו, ובקטע הזה זה היה בוחרם.
נקודה מעניינת, ההתקפה שלהם מול ההגנה שלנו. שני שחקנים רגע פרסונלית, אחד יש לי חוב ממקודם על אבו פאני. מתן, אתה רוצה לדעת, לקבל את האינדיקציה כמה אבו פאני חזק?
כמה הוא דוחק? לא, סתם, כן, כמה הוא חזק?
אבו פאני הוא השחקן הכי נמוך במכבי חיפה, והוא תמיד שומר את הנוגח הכי טוב של היריבה באישית בקרנות, הפעם זה ויתור, תעקוב, הוא תמיד שומר את הנוגח הכי טוב, הכי גבוה, הכי אתלט באישית, והוא הכי נמוך, זה כמה הוא חזק. ונקודה שנייה, זה דולב חזיזה. דולב חזיזה התחיל את המשחק לא טוב. דריבלים מיותרים, חוסר חדות, קצת דולב של פעם, קצת הלך לאיבוד, קצת לא היה בקצב, אבל היופי אצל דולב חזיזה זה שהוא לא מפסיק לנסות. הוא לא מפסיק לנסות עוד מהעונה של מרקו כשהוא הגיע, והוא הרים את הכדור לגול של דין דוד בצורה יפהפייה. אגב, תנו לי רגע, גול מושלם. אני מבקש מהמאזינים והמאזינות, או אולי אפילו מהצוות שלנו פה, לשים את זה בווידאו. 27:02 על השעון. מתחיל גול מושלם, מושלם, מושלם. רז משתלט על הכדור בראש, מעביר לשרי, שרי פותח זווית לאלי, אלי מחזיר לרז, שמוצא את פאני באמצע, פאני מעיף את הכדור לכיוון חוסה, חוסה מעיף את הכדור לדולב, ואז דולב במהלך שהוא לא דולב עצמו, אלא אני חייב שמישהו ישים את זה בווידאו, תקשיבו, דולב עומד בשמאל, ורצים שלושה חצים, דין לאמצע, שרי לקרוב, אצילי לרחוק, משאירים את ההגנה של באר שבע חסרת אונים, גורמים לויתור לשים גול עצמי. זה היה מהלך יפה, מההתחלה ועד הסוף. אני מזכיר, ב-11-11, לא באיזשהו יתרון מספרי שלנו, שגם הוכיח לי, אני אוהב לקחת את זה לכדורסל, פעם היו מלמדים בכדורסל, תן ולך. היום אומרים תמסור ותחתוך ומשחק קבוצתי. בסוף מה זה משחק קבוצתי? משחק קבוצתי זה שילוב של יכולות אישיות. אם שחקן יודע לעשות דריבל ולמסור מסירה טובה, היכולת האישית שלו במסירה היא טובה, זה יקל על שחקן אחר. אם שחקן יודע לפתוח זווית מסירה טובה, ולקבל את הכדור במקום הנכון, זה יכולת אישית שמקלה על המשחק הקבוצתי. ואם תחזרו לראות את הגול השני, שלושה חצים, שרי לקרוב, דין דוד לאמצע, אצילי לרחוק, באר שבע הלכה לאיבוד.
מה זה פעם? היום מוסיפים לזה IP control וקוראים לזה pass and space. זה אותו דבר.
יפה, אז דולב חזיזה שבישל פה את הגול, שיחק במהלך המשחק, כנף שמאל בהתקפה ב-4-3-3, מגן ימני, כנף שמאל ב-4-4-1, קצת כנף ימין ב-4-4-1, זה מצטרף לדולף ששיחק באירופה נגד אוניון ברלין, מגן שמאל בקו 5, דולף ששיחק ביהלום עמדה 10, דולף ששיחק קשר מרכזי באמצע ליד פאני בפרג, ודולף ששיחק חלוץ במערך 5-2-1-2, או במילים אחרות, דולף חזיזה הרוויח את המקום שלו במכבי חיפה, כי הוא מוכן לעשות כל מה שיבקשו ממנו בצורה הכי טובה שיש.
כן, היום ראיתי שקצב אמר משהו על אירופה וזה, אז נקווה שהוא טועה. אני אשמח אם דולב יישאר אצלנו. אני גם אמרתי, שחקן שאני מאוד מאוד אוהב את התשוקה שלו למשחק. אני אגע קצת בהפועל באר שבע, אז ניקיטה, לשמחתי, זה מהימים שלו, לא נכנס לו, היכול שלו להגיע למצבים עם התנועה פשוט, היציאה מהמקום, התזמון, הקצב, זה פשוט נהדר מבחינתי, אני שוב אומר את זה, ואני שמח שהוא, והם כאלה שזה לא מתלבש ולא הולך לו למסגרת, ויש לו את הימים האלה, וזהו, שכתר.
אבל מתן, הוא הזכיר לנו כמה מעצבן ניקיטה רוקביצה כשהוא לא מבקיע.
נכון.
הוא הפסיד כל מאבק, כל מאבק הוא הפסיד.
כל מה.
ראית אותו ואת שכטר, ואמרת, אני לוקח את שכטר לפניו.
לא, אז רצית, אז אני אגיד לך משהו על שכטר, בדיוק בהקשר הזה. אתה אומר, רוקביצה לא מכניס, שכטר זה חלוץ שלא מסוגל להגיע למצבים. זה חלוץ שלא מסוגל, כאילו, אין איום על השאר.
הוא שיחק 60 דקות ב-4-3-3 צד ימין. הוא אפילו לא היה חלוץ רוב המשחק. אני ממש הלכתי.
אבל גם כשהוא היה חלוץ, הוא שחק סקנד סטרייקר, אז לא היה שום קשר בינו לבין השאר.
הוא היה השחקן הכי טוב שלהם.
אוקיי, אני מסכים, הוא עשה משימות אחרות, הוא היה טוב, הוא הכניס, הוא כמו שאבו פאני עבד עם הגוף, הוא ידע לעבוד עם הגוף, הוא נכנס להרבה מאבקים שגם הציקו לנו והפריעו לנו, והשאלה היא מה אתה רוצה ממנו. אתה אומר, בסדר, זה שחק קשר, אתה כאילו תפקד קשר, והוא לא שחק קשר, כי עמדת מוצא שלו לא הייתה קשר, עמדת מוצא שלו הייתה חלוץ, והוא לא נתן לך את מה שאתה רוצה מחלוץ. אני, אתה אומר, מי מביא אותו? הוא לא רלוונטי לעניין של החלוץ.
אז רגע, בשני חלוצים, יש חלוץ שהולך אחורה ויש חלוץ שהולך לעומק, וניקיטה לא נתן לך יותר. מה שרציתי להגיד זה שאני כאוהד ביציאה, זה מהמשחקים שממש קשה לך עם ניקיטה. עכשיו אנחנו גם זוכרים את ניקיטה של השנתיים של המטורפות אצל מרקו וברק שנה שעברה, אבל יש ניקיטה של 3-4 שנים קודם, שמחוץ לרחבה הוא שחקן פחות לקבוצה שלו.
כן, לא, באמת, אני באמת השניים אפשר לבק, בוא נאמר, הם לא הוכיחו את עצמם, למרות שכתר היה כאילו טוב לבאר שבע, זה לא הוכיח את עצמו שאתה אומר, אוי, איך פספסנו אותו במכבי, ממש לא, עם 14 עיבודי כדור שלו, שגם לא מעט שיבשו להם, צריך להודות עם הדברים הטובים שהוא עשה, אז גם היה לא מעט, כאילו, גם דברים רעים, בריירות, תשמע, אני מודה, דיברתי על זה גם אחרי המשחק נגדנו, אני תופס מהשחקן הזה, אני חושב שאם אני צריך לבנות היום את ה-11 של הליגה, כאילו של מחצית העונה, אנחנו ניגע בסיכום מחצית העונה בפרק אחר, אבל לא נסכם את כל הליגה, נסכם את מכבי, אבל אליו ספציפי, אז אני מכניס אותו. אני אומר, בריירו, שרשים אותי גם במשחק הראשון, בין הקבוצות, נרשים אותי, כאילו, גם הפעם, אני חושב שהוא שחקן טוב מאוד, לשיטה שרוני יום משחק בה, לשיטה של הפועל באר שבע. זהו, אספריה, אני חושב שבגביע הטוטו, נכון, היה המשחק הראשון שלנו נגדם העונה, אז כבר היינו שחקן שמצד אחד יש לו דריבל מצוין, אחד על אחד מצוין, הוא מסוכן, מצד שני גם יש חוסר אחריות, גם, אז הוא היה נגדנו, אני חושב גם במשחק ההוא וגם במשחק הראשון, בחיפה היה קצת אלים אפילו, הייתי אומר, תראה, אני יודע, האמת שהפעם לא ראינו את זה, אבל... כן, כמגן, הוא היה פחות חסר אחריות, קצת חסר אחריות, הפעם לא היה בעיה, כי הם עלו עם חמישה בהגנה, ואבו עביד חיפה עליו יפה. זהו, אני חושב שצריכים לשמוח שרוני לוי נהיה נגדנו את המשחק, סליחה על
החוות השלילית. מעניין מאוד כמה זמן הוא ימשיך, כי לדעתי השחקנים כבר לא איתו, וזה נשמעת קלישאה, אבל כשיש לך מטען כל כך כבד של אגו בקבוצה, ואתה פעם אחת לא משחק דקה עם גורדנה, ופעם אחת לא דקה עם אנסה, ופעם אחת לא דקה עם לופז, אז אתה, מתי שאתה תחטוף, וכל עוד אתה לא שומר על סיבוב שלם בלי הפסד, זה גם יעלה לך בסוף לדעתי במשרה שלך.
אז היום רשם לי מישהו עם, נראה, באיזה קבוצת וואטסאפ שלנו, שעם, נראה שמרקו הולך להחליף את מימר, ואני אמרתי שלדעתי הוא יחכה שללוי יסיים את תפקידו.
מעניין האם מרקו בלבול יצליח להרשים באיזשהו רעיון עבודה מאז שהוא מאמן במכבי חיפה, כי הוא לא הצליח בביתר ולא הצליח בבאר שבע.
עד כמה שאני יודע, לא הציעו לו מספיק בשביל שהוא יתרחק כל כך מהבסיס שלו בחיפה. ואני סקרן, דרך אגב, אם מדברים על רוני לוי, אם רוני לוי הולך, אם בנאדו הולך איתו, או שבנאדו של דעתי יחסי האנוש שלו הרבה יותר טובים משל רוני לוי, וגם היחסים שלו עם רוני לוי ככה לאורך השנים ידוע עליות ומורדות, עד כמה שאני זוכר, בגלל רוני לוי אריק לא המשיך במכבי והלך לגיא דמק, ולא דווקא בגלל הכסף הגדול, אז מעניין שם מה תהיה מערכת היחסים בהמשך. לא, אני לא חושב שזה רק מה שהוא מספר, כי עובדה שכשרוני לא היה, אז אריק חזר, ולא רק בגלל שפתאום היה כסף, ורוני גם העיף את קייסי, שהיה גם חבר וגם בזמנו שותף לעסקים של אריק, אז, ורוני בן אדם קשה, זאת אומרת, על זה אני חושב יש קונצנזוס, אז מעניין מה יהיה שם. בכל מקרה, מבחינתנו, 4 נקודות יתרון בראש הטבלה, בדיוק בטיימינג הנכון, אני חושב, לא יכולנו לבקש את זה טוב יותר. מילות סיכום, מתן?
אז אני, כן, על המשחק, עוד לפני אחרי זה אני רוצה גם לעשות, צריך קצת לפוסט גיים. כן, אז מכבי, שוב, במחצית ראשונה, מוכיחה שהיא מעל הליגה, מעל הפועל באר שבע, קבוצה הרבה יותר טובה, חצית שהייתה צריכה להסתיים באמת... אמנם זה פחות בא לידי ביטוי במספרים, אבל לפחות איך שאני חוויתי את זה, גם בחלל מסתיים ב-3 או 4 או 1, או 0, כי הם באמת לא עשו כלום, חוץ מהדבר המוזר הזה, ומחצית שנייה שמאוד מאוד מאוד סלדתי מאיך שמכבי שיחקה, אבל ידענו שגם כשזה מגיע שצריך להתלכלך בבוץ, אז את זה גם יודעים לעשות, והראו הרבה אופי, כשהוא קבוצה חכמה שיודעת להסתגל, לקח קצת זמן, אבל לא של דבר עשו את זה, זהו, ניצחון גדול, אגב, אני אציין לכל מי סתם שזה שמבחינת המדד השערים הצפויים, כאילו טקו היה משקף, טקו אחד, שתי הקבוצות היו סביב אחד, זהו, סתם ככה כדי לסבר את העין.
איזה יופי שכדורגל, זה לא רק סטטיסטיקה.
בהחלט, כמו שאמרתי, רק סבר את האוזן, סליחה, לא את העין. זהו, ניצחון גדול.
אני אגיד ששמחתי מאוד מאוד לראות שלמכבי חיפה יש עוד דרכים לנצח משחק, אחרי שלפני שבועיים גילינו שמכבי חיפה יכולה לעשות מהפך ב-10 דקות מול קבוצה שיש לה חתיכת משקל עודף נגדה לאורך השנים, ואחרי שראינו את מכבי מפרקת חתיכות 4, 5, 6, ואחרי שראינו את מכבי מנצחת רק 1-0 או איזה 2-1 דחוק, אז ראינו גם את מכבי חיפה מנצחת 2-1 כשהיא צריכה לשמור 45 דקות על תוצאה ב-10 שחקנים, זה היה מאוד מרשים, וזה התחושות בסוף מתן ביציע, היו תחושות של סיבוב שיש בו 12 ניצחונות ליגה וטקו.
אם אתה מדבר על...
אגב, אני אגיד עוד משהו אחד, אמית אמית עוד משהו קטן, כשעלינו למחצית, שאל אותי, זה שעמד לידי, נסעתי למשחק, אמר לי, בחר עכשיו קונה טקו, נכון? אמרתי לו, לא בחר ולא אני קונים עכשיו טקו.
אני חשבתי על זה שהעובדה שהצלחנו 45 דקות להתגונן ב10 שחקנים, זה חלק מהשכר שלנו על המשחקים באירופה, שחלק גדול מהמשחקים היינו עם דקות ארוכות של מגננה, ואני חושב שהקבוצה כאילו הייתה מסונכרנת יותר טוב גם למוד הזה, בזכות המשחקים גם מול אוניון, גם מול סלאביה וגם מול פיינורד, וזה בהחלט השתלם לנו. אז תנו לנו את הפוסט גיים שלכם, מה קרה איתכם אחרי המשחק? אופק, תתחיל אתה.
וואה. כמו שאמרתי, אנחנו חנינו בגבעות גורל. עכשיו, ההליכה חזרה הייתה הליכה נהדרת, מחויכת, עם שירה, עם העדי אלכוהול מתחילת המשחק שעדיין היו בדם, ופשוט ראינו את מאות המכוניות שתקועות בפקק, כשאנחנו מתקדמים מבסוטים, ואנשים, זה היה לא נעים, באמת. הייתי מציע טרמפ, אבל זה היה לקחת מישהו על הגב, אתם מבינים, זה הפוך מטרמפ. אנשים עומדים תקועים בפקק, ואנחנו, אוקיי, נגיע ונצא מיד. וזהו. היה לי איזה רצון לשמוע מה אומרים אנשים בבית. אולי הם ראו משחק אחר ממני, אולי הסיפור של רז, שאנחנו באצטדיון לא היה לנו מושג באמת מה קרה, לא יודע, פתאום היה לי איזה רצון לדבר עם חברים שהיו בבית, זה לא קורה לי בדרך כלל באופן כזה אגרסיבי.
אני אגיד שאם אנחנו בקשר של גבעות גורל והאזור הזה, אז תמיד הכי הפחיד אותי שם זה הכלבים של הבדואים, אז כל הכבוד לכם שהייתם אמיצים מספיק.
ואז אומרים לך, תכוון עליהם פנס, ואז אתה מגלה שזה לא עוזר.
זה פנס, זה דבר היחיד שאתה שומע את הנביחות, זה כדור בקנה. ככה אני זוכר את הניווטים באזור.
אבל אתה חושב שכדור בקנה לא עוזר, כי זה לא מאיים עליהם.
לא, זה פשוט תגרום לזה שאם הוא מתנפל עליך, אתה דופק בו כדור, סליחה על הביטוי.
הבנתי, כדור רק עצמו, טוב שלא נתת מכות על המדפסים.
לא, זה לא הנוען מעצר חשוב משקשק, זה דופק על המדפסים, זה לא העניין איתם. זה
כדור בקנה. הצחקתי את עצמי ואת עמית, מה אל תיתן פה לאמת להרוס את הסיפור, עזוב.
כן. תראו, כמעט לא הלכתי למשחקים לבד העונה, בלי הילדים, וכשאני איתם אז בעיקר בגלל השעות, איך שנגמר המשחק, השריקה, אנחנו יוצאים מהאצטדיון, בין אם זה הפסד מבאס ובין אם זה ניצחון גדול, והפעם הייתי בלעדיהם, ונשארתי לחגוג לראשונה ביציע, ממש עד שהשחקנים כאילו כבר התפנו לחדר לשם, זה היה לי ממש ממש כיף, ופעם הייתי נשאר כמעט אחרי כל משחק דקות ארוכות, זה כבר לא קורה, זה קורה לי בטרנר הרבה, זה אפילו קרה בטרנר הכי הרבה זמן שנשארנו בטרנר, היה אחרי הפסד 2-0 עם מולנסטין, שנשארנו כל כך הרבה זמן, השחקנים פשוט לא היה נעים להם, שאחרי כזה הפסד, כל היציע נשאר ועודד אותם, פשוט עמדו, אני לא מגזים, משהו כמו 20 דקות חצי שעה, ומחרו לנו כפיים, אנחנו זה, ובאר שבע מצלמים אותנו, וזה זה, באמת, מאחד הפסדים הפחות מבאסים, לצערי בהמשך אותה עונה, כבר חטפנו 4-0, וזה היה מאוד מבאס. אגב, אם אני לא טועה, אחרי אותו 2-0, חזרתי הביתה ב-1.5, ואשתי ראותי ב-2.5, ונסענו לחדר לידה, אז בכלל סיים את היום הזה. אז בקיצור, היה ממש כיף, פלניץ', אני כל כך אוהב את השחקן הזה, איכשהו הוא רץ ככה, באטרף לקהל, הוא כל כך מחובר לקהל, למרות שהוא זר, גם אחרי גביעת אוטו, מי שזוכר, הוא הראשון שרץ לחגוג עם הקהל, גם בשחייה באליפות, אם אני לא טועה, הוא היה, הוא לא שיחק, נכון? אני זוכר אם במשחק אליפות, לדעתי הוא לא שיחק, או שהוא מוחלף, או שהיה שם סיפור עם הפציעה, אני זוכר שרמי גרשון שיחק, אני חושב שפלניץ' לא שיחק, והוא גם רץ שם באטרף לקהל, ואמרתי, הוא לא פצוע, רק שלא יקרה לו משהו עכשיו. ואני אגיד משהו שחשבתי לשמור לסיכום עונה, לסיכום חצי עונה, ואני אגיד את זה גם אז, ואני חשוב לי להגיד את זה גם עכשיו. אני זוכר, אני מ-90-91 זוכר את מכבי, שזה אומר רוב הקבוצות הגדולות, לא את שנות ה-60 ולא את שנות ה-80, אבל כן את הדאבל, הקבוצה הכי גדולה של 93-4, הקבוצות של גרנד שום הגדולות, האמצע העשור הראשון של 2000 אצל רוני השלוש רצופות, ואחרי זה אצל אלישה. לפלניץ' יש מקום בהרכב בכל אחת מהקבוצות הללו. יותר טוב מרומן פץ.
טוב, דה מייק.
כן, טוב, מילות סיכום ארוכות וראויות מצד כולנו, אז תודה רבה מתן, תודה רבה אופק, התחלנו עם זה שבחר ממשיך איתנו עוד שנתיים, והזכרת את פלניץ', אז אני חושב שזאת החתימה בעצם הקרובה שכולנו מחכים ומייחלים לה, והקלטנו
פרק. יש לו חוזה לעונה הבאה.
יש לו חוזה לעונה הבאה?
כן, כרגע ג'וש וחוסה, ג'וש וחוסה זה על הגריל, הם הולכים ללך, בתקווה יחתים אותה.
האמת שאנחנו לא ציינו את זה בפרק שעשינו של ינואר, שיש לו חוזה לעונה הבאה, כי כן מתנהל מסע ומתן, אבל ברמת העיקרון, אם שני הצדדים מכבדים את החוזה, אז הוא משחק פה בעונה הבאה.
יופי, אז טוב לי מהבחינה הזאת. והקלטנו פרק קצת הפוך, אז אחרי ששוחחנו עם אופק על המשחק של אתמול, אנחנו נשמע עכשיו את החלק השני של ההסקט שהוקלט מבעוד מועד, עם דפנה גולדשמיט כהן, עם ההיערכות לשבת, מוצאי שבת, המשחק הביתי מול הפועל ירושלים. אז תודה רבה לכולכם. והמשך האזנה הריבה.
תודה, תודה.
ואיתנו הערב, ערב טוב להופעת בכורה של נציגת היריבה הבאה שלנו בשבת, הפועל ירושלים, דפנה גולדשמיט כהן. מה שלומך?
הכל טוב. מינוס הכדורגל, וזה, הכל מצוין.
אז אנחנו שמחים שיש עוד דברים להתמקד בהם. מתן גילור, מה העניינים?
בסדר, קצת מקורר, וחזרתי מטרנר, כשאני אשתף בחוויות מהמשחק, אני אסביר איך הגעתי למצב הזה.
טוב, אנחנו לא נביט על חלקה הריק של הכוס, אלא בעיקר על החלק המלא. איתנו הערב גם יונתן אברהם, שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. ואנחנו נתחיל דווקא עם הערכות אולי למשחק בשבת מול הפועל ירושלים, אבל לפני כן נכיר קצת טוב יותר את האורחת שלנו. אז דפנה גולדשמיט כהן, בואי תספרי לנו קצת על עצמך, מי שבודק בגוגל וויקיפדיה וכאלה, מוצא שהיית יושבת ראש בעצם של הפועל ירושלים, כשעוד נקראה קטמון והייתה בליגה השנייה, ומההתכתבות קודם ראינו שאת גם חברת ועד מנהל בארגון האוהדים האירופאי, רזומה מאוד מרשים, אז בואי אולי תספרי קצת גם על היום, וגם על איך בכלל התחיל הקשר שלך לכדורגל.
איזה מביך, אבל קודם כל אוהדת הפועל ירושלים, זאת אומרת, זה הדבר הכי חשוב, לא? מסוג הדברים שמקבלים בירושה, כן? נולדים לתוך זה. סבא שלי היה אוהד הפועל ירושלים, יש שיאמרו שהוא מי שהעלה את הפועל ירושלים לליגה הראשונה, בפעם הראשונה ב-1957, הוא היה דוקטור לסוציולוגיה ומדע המדינה, אבל אוהד כדורגל מושבע, ובן דן נגיד בנק ישראל, ומי שהקים את בנק ישראל, אבל קודם כל אוהד הפועל, וזה החיבור שלי עם סבא שלי, בתור ילדה. כלומר, לקח אותי למשחק כי פחדתי ללכת לדיור מוגן לבקר את הסבתא רבתא שלי בבית אבות. ככה זה התחיל. המשיך לקנאה, אני זוכרת את עצמי יושבת על הברכיים שלו בתור ילדה מאוד צעירה, ואת הפועל מבקיעה, ואת העיניים שלו ככה נוצצות מאושר ושמחה, והייתי קנאית לזה בתור ילדה שמכירה אושר או עצב מסוכריה שנופלת לארגז חול, רציתי כמוהו. Little did I know. אז זה החיבור שלי להפועל, למעשה כל החיים שלי. והייתי על קו, רוצותי ברית ישראל, חלק ניכר מהחיים, אבל קטמון הגיע לעולם והגיחה לעולם, הייתי חלק מההקמה של העמותה והמודל המאוד ייחודי והמיוחד שיש לנו. זכיתי להיות 5.5 שנים בוועד המנהל, ואת חלקם גם להיות יושבת ראש המועדון. הרבה מאוד השקעה בהיבט של הפעילות החברתית קהילתית שלנו, ובקשרים שלנו עם ארגונים גדולים בינלאומיים, אז בין אם זה קשרים לתאגידים ו-CSR, ובין אם זה קשרים דיפלומטיים כמו שגרירות ארצות הברית, או נגיד קשרים עם וופא והפאונדיישן של וופא, זה בעיקר הפוקוס שהיה לי. אני שמחה להגיד שזה חלק אינטגרלי מהתקציב והעבודה של המועדון גם עד היום, אז יש לי מורשת שגם נשארת במועדון, אבל שמחה מאוד לחזור להיות אוהדת. שכחתי כמה קשה להיות אוהדת של קבוצה קטנה בליגת העל, אבל נהנית מכל רגע. כלומר, מזכירה לעצמי בכל משחק, מאז שהתחילה העונה, שיכולתי להיות באפולה ביום שישי בשעה 3, ובמקום זה אני בסמי אופר משחקת נגד מכבי, ולא מאמינה. כלומר, אומרת, איך אנחנו, הוא רואה את המשחק שלכם אתמול, ואומרת, איך אנחנו באותה ליגה? I just don't get it, חולמת ומאמינה שנשאר בליגה. זה בגדול, נראה לי. אלא אם כן יש עוד משהו להוסיף.
לא, נשמע שיש עוד הרבה מאוד מה להוסיף. קודם כל, עתידי לך מקבלת נקודת בונוס על זה שקראת לנו מכבי ותו לא. לא תמיד אנחנו זוכים לזה מאורחים שהם מחוץ לחיפה, אז תבורכי. אמרת משהו על ארגון האוהדים וקשרים עם גופים מחוץ לקבוצה עצמה בעצם, שנותנים גם הרבה תמיכה כספית. בממשק עם המנהלת שהיום בעצם אתם סוג של חלק ממנה, בהיותכם מועדון מליגת העל, איך ההסתכלות שם, תעזבי רגע על מועדון אוהדים, אבל אוהדים, עד כמה הם פונקציה בקביעת מדיניות? אני חושב ש רבים מאיתנו אוהדים נתקלים בהרבה מאוד החלטות שלפעמים נראות קצת בעייתיות מהזווית שלנו. אני יכול לתת רק דוגמה שלצורך איזשהו עניין, פעם קראתי לא מעט על הקשר בפרמייר ליג בין ארגוני האוהדים, לא קבוצות אוהדים, אלא בין ארגוני האוהדים של הקבוצות לבין מנהלת הפרמייר ליג, נקרא לזה ככה כדי לפשט את הדברים. בארץ אני לא רואה צעדים של המועדונים כדי למסד ארגוני אוהדים, לפעמים אפילו יש קצת ששמים להם רגליים. עד כמה הפועל ירושלים כמועדון שהוא גם מועדון אוהדים מנסה לשנות את האג'נדה הזאת, או יכול לחוות דעה על עד כמה ההתרשמות של האוהדים של יתר הקבוצות נכונה?
אז אני אתחיל מהסוף, ממה ששאלת בהתחלה על המקום במנהלת. אז אנחנו גם היינו 6 עונות בליגה הלאומית, ויש 2 נציגים בהנהלה של המנהלת לליגה הלאומית. אחד מהנציגים האלה היה אורי שרצקי, שהוא המנכ"ל שלנו, האב הרוחני, המייסד שהביא את הפועל למקום שהיא נמצאת בו כיום. אז העבודה מול המנהלת היא אינטגרלית ועובדת הרבה מאוד שנים. אני כן אגע בעניין של הפרמייר ליג, אבל הרבה יותר דווקא בכדורגל האירופאי בכלל. יש חוקים של האיחוד האירופאי שמחייבים מערכות יחסים בין המועדונים לארגוני האוהדים שלהם. כאן יש את זה, יש את ארגון היציאה שמייצג למעלה מ-13 עמותות ואוהדים בארץ. צריך לזכור שקשה מאוד לעבור את המדרגה הזאת של להפוך לקבוצה מקצוענית, יש פה אחריות נורא נורא כבדה כשאין בעל בית, ליצור כל שנה תקציב של מ-0 ברמת חוסר ודאות מאוד מאוד גבוהה. אם מסתכלים על המודל שלנו בהפועל ירושלים, יש למעלה מ-80 מקורות הכנסה כל שנה, כדי ליצור תקציב שהיום הוא קצת למעלה, קצת מעל 20 מיליון שקל, והוא בסופו של דבר כולל את הקבוצה הבוגרת, אבל גם קרוב ל-2,000 מוטבים ומוטבות בפעילויות החברתיות, הקהילתיות, מחלקות הנוער, האקדמיות שלנו, הפנימייה שעובדת וכל פעילות אחרת שהמועדון הזה עושה על מנת להתקיים. כלומר, על מנת להיות קבוצת אוהדים לגיטימית עם האחריות והיכולת להתקיים לאורך זמן, צריך לעשות הרבה. צריך הרבה מאוד אנשים מחויבים, זה גם מתנדבים ומתנדבות כמובן, אני שעושה את זה עד היום, למרות שאני לא בתפקיד, אבל זה גם באמת דורש המון הערכות מראש ולקיחת סיכונים, כלומר המנעד שלנו של לתקן טעויות הוא מאוד מאוד קטן. כלומר, צריך לזכור שאנחנו לא יכולים פשוט להחתים שחקן ולהגיד, רגע, זה לא עבד, זה יפגע לרוב ב-6-7% מהתקציב של השחקן, מהתקציב של הקבוצה, אם זה שחקן רציני. כלומר, כל החלטה שמתקבלת, זה גם לא משנה אם זה, אם, האם להשאיר או לא להשאיר בן אדם כמועסק במועדון, לכל החלטה יש השלכה כלכלית, זה דבר שהרבה יותר קל בקבוצה עם בעל בית, שיכול להכניס את היד לכיס ולכאורה לשלם על הטעות ולפצות עליה, אבל זה דבר מאוד מאוד קשה לתפיסה, כלומר צריך לזכור, יש פה מועדון שמתנהל במבנה של עמותת אוהדים 15 שנה, ומשלם את המשכורות שלו בזמן, כל חודש, זה דורש תכנון, מראש, כלומר רמת הוודאות של ההכנסות היא קריטית וחשובה, אבל זה גם דורש תמיכה של המוסדות שמקיימים אותנו, כלומר אפילו מנהלת הליגה וההתאחדות לכדורגל, זה דורש הרבה אמון מהצד שלהם, הם לא רגילים ברשות לבקרת תקציבים לקבל כל שנה 150 צ'קים על 10,000 עד 50,000 שקל מאוהדים שנותנים ביטחון אם לא יהיה כסף למשכורות, כי מה לעשות, אם אנחנו בונים, צריכים להעביר קבוצה בבקרה התקציבית, לצורך הדיון כשעלינו לליגת העל, היה לנו פחות מ-60 יום להעביר קבוצה בבקרה, אז אם יש לך 60 יום להעביר קבוצה בבקרה, לא כל הכסף מגיע לפני שאתה מוציא את הקבוצה למחנה אימונים, זה דורש המון אמון בתוך המערכת והיכולת להתכונן לדברים האלה מראש, בגלל זה נורא קשה לראות את זה, נורא קשה לראות את זה מתקיים בליגה הלאומית ובליגת העל במיוחד, בגלל זה רואים כמה קשה לקבוצות לעבור את המדרגה הזאת של ליגה א', אנחנו רואים את זה עם עירוני אשדוד, אנחנו רואים את זה עם מכבי יפו, שאיתנו במשחק הזה בערך אותו כמות שנים, זה עונה 14-15 כעמותת אוהדים, זה, תשיבו, זה קשה, אבל מצד שני, איזה חלום זה שקבוצת הכדורגל היא שלך, והגורל שלך בידיים שלך, it's not easy, but it's worth it.
טוב, ברשותך הרב שאלה, אז הערה אני אציין, אני מאוד מסכים איתך וגם דיברנו על זה באחד הפרקים האחרונים, שהקושי בקיים מועדון אוהדים הוא לא פחות מלהעמיד תקציב, שיש קבוצות שיש להם מספיק הכנסות טבעיות בשביל להעמיד תקציב ראוי, זה עניין תזרים המזומנים וקודם כל עניין הבטוחות לבקרה. אז זה באמת עניין משמעותי שאתה אומר אני צריך לשים על חשבון הכנסות שלכאורה תהיינה לי או ערבויות, שזה באמת יש פה משמעות גדולה לבעל הון. ואם אנחנו נוגעים בעניין בעלי הון, האם אי פעם חשבתם וניסיתם להגיד, אוקיי, יכול להיות ש-100% זה קצת גדול עלינו אם אנחנו רוצים לפחות לתקוע את נגיד בליגה הגדולה, עכשיו אנחנו כמובן לא נוותר על ה-50 פלוס 1, זה כאילו יערי גובל יעבור, אני מניח שצריכים, אני מאוד מקווה, אני בעד שהמודל הזה יתרחב כמה שיותר בכדורגל, והאם ניסיתם להכניס כן בעלון בשיעורים יותר נמוכים? אם אני מסתכל רגע לכדור סל, אז לצורך העניין אורי אלון היה בעל השניטה וחומסקי, והחזיק פחות אחוזים.
אורי אלון אצלנו עכשיו, כן? להזכיר לכם, לא יודעת אם קראתם את עיתוני הספורט בשבועות האחרונים. אז ככה, יש לנו במבנה של הוועד המנהל שלנו, יש לנו 4 חברי ועד שנבחרים כל שנה בבחירות על ידי חברי האספה, זה אחת לשנה, אבל אנחנו גם מזמינים 3 חברי ועד מנהל שהם שותפים כלכליים שלנו כל שנה. בוא נגיד שאני אתמקד עכשיו בשניים. אחד זה לארי טננבאום, הוא הנשיא של Maple Leaf Corporation, זה כל קבוצות הספורט המקצועניות בטורונטו, לקחו את אליפות ה-NBA לפני 3 שנים, הוא איתנו לדעתי זו השנה השמינית או התשיעית, יש לנו עוד מישהו שקצת יותר אנונימי, אבל הוא איתנו זו השנה השישית, בתקווה שאורי אלון ייכנס בימים הקרובים, באישור האספה הכללית שלנו, יש לנו שותפים כלכליים מאוד מאוד גדולים, שנותנים סכומים מאוד מאוד משמעותיים של כסף, עד לפני שנה אלצ'ולר שחם היו איתנו, היה לנו את יוסי ליפקין ואת בני סיוון, שהם אנשי עסקים, אוהדים ושותפים לדרך, שהיו איתנו הרבה מאוד שנים, הם נותנים סכומים מאוד לא מבוטלים של כסף, ומצד שני לא לוקחים על עצמם את הניהול ואת האחריות. אני מניחה שאם השאלה תעלה, ובמיוחד עכשיו שאנחנו נמצאים בליגת העל, כלומר זו שאלה אמיתית, כן? האם אפשר לבנות מודל שבו אנחנו נשארים בעלי הבית, אבל את האחריות על הניהול של הבוגרים, ניתן או נשקיע בתמורה לסכומים שלא נשמעו קודם אצלנו, במישהו מהשותפים שלנו או בקבוצה של השותפים שלנו. אני לא רוצה להגיד לא, אני לא רוצה להגיד כן, כי אני לא יודעת, אני כבר לא בוועד המנהל, אני לא מקנה בלקבל החלטה כזו, זה לא משהו שהיה רלוונטי בליגה הלאומית, כלומר זה לא היה גדול עלינו בליגה הלאומית. אני כן חושבת שבליגת העל, חד משמעית, זו שאלה שצריך לשאול, אחד הדברים הכי חשובים בלהיות עמותת אוהדים זה לא לקבל החלטות מהבית. כלומר, זה להבין את היכולת שצריכים להתגמש על מנת לקיים את המודל הזה. זה לא, אין פה איזה ספר שאומר לך איך להיות עמותת אוהדים. אחת הסיבות שאנחנו מצליחים ספציפית זה לא רק העובדה שאנחנו הפועל קטמון, זה גם העובדה שאנחנו ירושלים, אנחנו בעיר המורכבת ביותר במדינה הזאת, ואחת המורכבות ביותר בעולם, עם קונפליקט שלא נגמר ונדון כבר כל כך הרבה שנים, שהוא גם, הוא מאפשר לנו, כן? שזה משהו שאי אפשר לעשות באשדוד, או בהכרח ביפו, שהתנאים יותר טובים, או אפילו אצלכם בחיפה, אצל השכנה, זה לא מתאפשר, גם לנו לצורך הדיון יש יריבה עירונית, שאנחנו בדיוק ההפך המוחלט ממנה, שגם מאפשרת לנו, כלומר, יש כל מיני נסיבות כאלה, שצריך לקחת בחשבון, שאין בהכרח במקומות אחרים, אבל לא להגיד לא לשום מודל, תמיד לשמוע, תמיד לראות, ולנסות להתאים אותו למודל הזה שלנו, מכבד את זה שמחצית מהשחקנים שלנו הם שחקני בית, כן?
נכבד מאוד, וכמובן שכשאומרים לנו הפועל ירושלים בחיפה, אז אנחנו זוכרים שאחד משני שחקני הרכש היחידים באליפות הראשונה היה דווקא מהפועל ירושלים, ציון מרילי, זכור לטוב, אז בהחלט יש קרבה בעניין הזה. טוב, כל הדברים שאמרתם בפירוש פתח מבחינתי לעוד פרק שלם בנושאים כלליים שנשמח לארח אותך בפגרה, אבל כן נשוחח עכשיו קצת אולי לקראת שבת, אז תני לנו את הזווית המקצועית, מי קשיר, מי חולה, מי בריא, מי יעלה, איך הפועל ירושלים מתפקדת בתקופה האחרונה, ואיך אתם רואים את ההתמודדות מולנו במשחק בשבת. נזכיר שבליגה בטדי ניצחנו 4-1, ובגביע עם שני שערים, שתי תוספות הזמן של המחצית הראשונה והשנייה, עלינו שלב על חשבונכם עם 2-0 כאן באצטדיון הביתי.
דבר ראשון, בואו נדבר על שיבוץ המשחקים, זה כל כך לא סביר, יש קוראים לזה רצף משחקי המוות, זה מכבי תל אביב, אחר כך יש אתכם, ואז יש את הפועל באר שבע, זה חתיכת רצף של משחקים, זה קשוח, זה מה שצריך להגיד לפני הכל, זה רצף מאוד מאוד מאיים, מאוד קשוח, אין ספק שלראות אתכם חד משמעית, הקבוצה הבאמת מדהים לצפות בכם, זה חתיכת עונה, באמת אתם, בשביל הרגעים כאלה באמת חולמים להיות אוהדי כדורגל, זה באמת תענוג, אבל מגיעים לכל משחק, יש אלה שיהיו קצת צינים לגבי זיו אריה ואיך הוא מתראיין, אבל המשחק הכי חשוב הוא המשחק הבא, מנסים להוציא את הטוב, יש לנו מצבת פצועים די רצינית, יצאנו מהמשחק נגד מכבי תל אביב עם חדידה שנפצע, גוני נאור, שחקן נוער שלנו קשר, שגם נפצע משחק לפני כן, ושולג'ה הזר שלנו שלא נשרקה לטובתו עבירה, אבל הוא בחוץ לכמה חודשים עכשיו, מצד שני, כששרקו לרעת מכבי תל אביב, זה לא עזר לנו ועדיין הפסדנו את המשחק, אז איך מגיעים? מגיעים צנועים, מוכנים ובאים לשחק, וצריך אבל לזכור, סגל יחסית קצר, כן מאוד מנסים להתחזק בינואר, אבל מי כמוכם יכולים לתאר כמה זה קשה, מהמקום שלנו בטבלה, קבוצה צעירה, בעיקר, קבוצה צעירה, בנויה על שחקני בית, מאוד מאוד מחויבים, שזה יתרון, מאוד מאוד גדול, לא רואים את השחקנים שלנו מבטרים, צריך לראות את זה, גם בניצחונות שלנו העונה, חזרנו מפיגור פעמיים, אז זו כן קבוצה מחויבת, היא לא נשברת על הדשא, משחק הגביע נגדכם היה כזה ברכב שני, היה לנו, כמה ימים אחר כך היה לנו דרבי, שזה היה קצת יותר חשוב, וקרו דברים אחרים פחות, היה את נוף הגליל, ואחרי זה דרבי, שזה שני משחקים שהיו חשובים, כל אחד מהם קרה בו דברים שלא צפינו, אבל בעיקר מגיעים ושוב עם ראש מורם ככל האפשר, כן, נגד הראשונה בטבלה, כל נקודה, ידענו שהעונה הזאת לא תהיה קלה, אנחנו יודעים שכל נקודה נגרד בשיניים, ועדיין כאילו שוב אופטימיים, כן, זה אנחנו תמיד אופטימיים, ברווז, דודו גבע, זה אנחנו, אבל גם ריאליים, אבל הרבה פצועים.
כן, מה שמאוד בולט אני חושב בקבוצה שלכם, על אף היותה קבוצה תחתית, זה העובדה שהם מנסים לשחק כדורגל, זאת אומרת ראיתי חלקים לא מבוטלים מהמשחק נגד מכבי תל אביב, ורואים שגם כשאתם מרוויחים את הכדור בחלק האחורי, אז זה לא להעיף ולהתבנקר, אלא לנסות לשחק כדורגל. אני חושב שזה סוג של דבר מאוד מאוד ראוי לציון ומבורך, מאוד לא אופורטוניסטי.
זה גם חלק מעניין של להיות קבוצת אוהדים. איפה עובר הגבול הזה בין מעורבות להתערבות? כלומר, רגע, מה, אנחנו יכולים להחליט מי ומה הרכב? רוצים לנצח כל משחק, ברור שלפעמים רוצים לראות פחות כדורגל. אמרת נכון, ההגנה שלנו דווקא עומדת מאוד יפה בליגת העל.
תראה, השנה שעברה שחקנו 4 שחקני בית בהרכב, או 3.5 אם רוצים לציין, נגיד רז מיר ומבוקה. לקבוצה שבאה לקחת אליפות אחרי עשור, לדעתי זה היותר מראוי. שאלה מה הסטנדרט שמכוונים לב, כמובן שאנחנו נרצה ששחקני בית ישחקו ויהיו דומיננטים, כמובן שזה לא יכול לבוא יותר מדי על חשבון הצלחה ספורטית. אתה אומר כמה זה כמות,
אבל בטח,
ארבעה זה מבחינתי מעלו מדיר, הלוואי שהיה אפשר, אתה יודע, כמו בעונת האליפות הראשונה, שתשעה היו שחקני בית, ברור לנו שזה לא ריאלי בכדורגל הנוכחי. אז אני מסתכל היום, אני אומר, קודם כל יש לנו שחקן בית, שהוא אחד השחקנים המובילים, אני רוצה להגיד בקבוצה, אבל בליגה, מוחמד אבו פאני, מבחינתי הוא ברמה של מניעה מפלצת, באמת, שחקן עצום, אז זה כבר אחד. עכשיו רז מאיר, בהרבה משחקים פותח בהרכב בין ימין בין שמאל, אופיר אדומם לא חזר לעצמו מאז הטרגדיה ש נפלה עליו לצערנו, אבל הוא עדיין משחק, כאילו מה שהוא חזר מהפציעה, הוא כן נכנס הרבה כמחליף, ראינו אותו גם משחקים שפלניץ' היה בחוץ, והוא פתח. זהו, ונטע לביא שחוזר, וג'אבר שחוזר מפציעה, זה עוד שני שחקנים, אני חושב שאנחנו
מסתכלים
על רמה של רוטציה, נגיד של 18,
אז משהו כמו
5-6 שחקני בית,
כמובן שעכשיו אנחנו מרגישים הרבה יותר בבית, במקום הטבעי שלנו, עם
מאוד ראוי לשאוף אליו,
בשנתיים, שלוש האחרונות,
מה צריך
לעשות כדי שזה יימשך ככה גם בשבת.
תשמע, הרכב שעלה ביום שבת היה הרכב שעלה פעם ראשונה, היו דיונים האם זה 7-3-0, 5-5-0, לא, המערך לא היה מאוד ברור. הפציעות של חדידה ושולג'ה במחצית הראשונה היו כאלה שמאוד תיאטאו, ובאמת חייבו את זיו לעשות חילופים שאני לא בטוחה שהוא תכנן בשלב כזה מוקדם. אני מאוד מאוד מקווה ששוב, שימו לב, ההרכב שלנו משתנה מאוד ממשחק למשחק, באמת מנסים להתאים אותו ליריבה. אני חושבת שדווקא זיו במחשבה שלו במשחק נגד מכבי תל אביב, היה דווקא להניע כדור ולהיות עם קצב גבוה, וזאת הייתה הסיבה. ווילי בדיוק חזר מאיחוד האמירויות, הוא היה אמור להימחר שם, זה לא יצא לפועל, ועידן שחקן מצוין. וגם הפקיע את השער האחד שהיה לנו במשחק, אבל בסופו של דבר הוא לא מהיר כמו יתר השחקנים, אז אני חושבת שזה היה איזשהו שילוב שכזה, יהיה מעניין בהיבט הזה ביום שבת, אני מקווה שהשיעול יעזוב עד אז, שאני אוכל לעמוד בשהות באצטדיון, כי אצלכם יש הרבה רוח, אבל יהיה מעניין, אבל תקשיבו, אתם יכולים להעלות את כל הספסל שלכם במקום את הקבוצה, כלומר, בגבי הנגדנו נראה לי שאחרי החילופים שלכם, כבר הייתם עם ההרכב הכי חזק שלכם, ובוא נשיחקתם נגדנו, we never had a chance, אז אני באמת לא יודעת, יהיה מאוד מעניין, אימון מסכם עוד יומיים, בן זוגי גם אוהד הפועל, הוא יהיה שם, יהיה מאוד מעניין לראות מה ההרכב, ומה מצבת הפצועים שלנו בעקבות המשחק בשבת.
כן, אם אני אתייחס להרכב שלנו, אני קודם כל אנסה לנחש מה ברק בחר יעשה, ואז אני אגיד מה אני חושב שצריך לעשות. אז אני לא חושב שבחר ישנה הרבה. זאת אומרת, הרכב יהיה כמו שעלה נגד באר שבע לדעתי, זה להחיד שרז מאיר לא יכול לפתוח, כי הוא חק. ואז השאלה פשוט מקס, או שסטריין ישחק מגן ימני במקומו וימשיך עם אותם 11, או שסן מנחם ייכנס מגן שמאלי, ואז רודריגז יפתח כמגן ימני. אם אני הייתי צריך להחליט, אז אני הייתי עולה גם עם סטריין וגם עם סן מנחם, ואני אסביר רגע למה. אחד, אנחנו הולכים להיות מול קבוצה, אומנם שלא, או משחקת בונקר, אבל היא תתגונן רוב המשחק, אני מניח, ואנחנו ניזום רוב המשחק, ואני רוצה את המגנים האלה באגפים כתמיכה להתקפה, הם גם פחות מאיימים עלינו, נגיד מהפועל באר שבע, מהחלוצים של הפועל באר שבע, ואנחנו פחות צריכים את האוריינטציה ההגנתית. הסיבה השלישית, אתה מסתכל נגיד, הכניסה לאמצע נגיד של סטריין מול מכבי תל אביב במחצית השנייה, אז אתה אומר בסדר, מול קישור של גלאזר ושמיר. אתה אומר רודריגס שעוזר לך מול קישור של בריירו ופטרוצ'י, ואולי גם ספור. ואתה אומר פה מול מי? אני לא בא לזלזל, אבל ברסקי גולי נאור גם, כמו שדפנה אמרה, לא משחק. ברסקי רק עלה מחליף במשחק האחרון, אומנם היה טוב, אבל אנחנו לא יודעים מה כושרו לפתוח במשחק באינטנסיביות כזאת לאורך 90 דקות. אני לא חושב שאנחנו צריכים פשוט עוד שחקן שיתמוך באמצע. והסיבה הרביעית, שהשחקן שהיה הכי מסוכן נגד מכבי תל אביב, ויצר הכי הרבה, זה בדש. ויש לו דריבל טוב באגף, ואני רוצה לשחק לפחות בצד ימין, עם מגן ימני שישחק מגן, ולא יהיה שחקן שיתמוך כל הזמן באמצע, וישאיר את הקו פנוי, כי פשוט זה יותר מסוכן, הפריצות שלו מהקו, מאשר, לדעתי לפחות, מאשר כל דבר שיש לה פה לירושלים, דרך האמצע.
רגע מתן, אני רק אקטע אותך לשנייה בנקודה הזאת, ואני אגיד שסטריין עד כמה שאני ראיתי, לא היה אתמול אפילו על הספסל, אז אני לא בטוח שיהיה קשיר למוצאי שבת.
כן, השאלה אם זה היה שיקול פיזי או שיקול מקצועי. יכול להיות שהוא היה שיקול מקצועי להכנס אותו לסגל, אני לא יודע, בוודאי שאם הוא לא קשיר ב-100%, אז אל תשחק איתו. עכשיו רודריגז כמגן ימני, או אולי ג'אבר, שיותר ידבק לקו, אני לא בטוח. שניהם בסדר אגב, כן? אף פה דבר פה לא נורא. אין פה משהו קריטי, זה לא שאני אומר, אוי, אם אני עולה עם רודריגז ולא עם סטריין, אז זה מפחית לי את הסיכויים לנצח ב-30%. זה לא המצב. פשוט אומר מה העדיפות.
אוקיי, ומבחינת הקישור המרכזי וההתקפי, אתה גם חושב וגם תומך בזה שזה יהיה העתק הדבק למה שראינו אתמול?
כן, זה גם שחקנים בכושר טוב, הסכמה ההתקפית עובדת, ותראה, אני אומר שאני אוהב ברוב המשחקים משחקים שש דומיננטי, זאת אומרת, רודריגז או בעדיפות, אם לא להביא כאילו כשהוא יכול, אם צריך רוטציה כמובן כשיש עומס, אבל במשחק הזה אין לך את העניין, דיברנו על גביץ גם בעניין של פול ברשב, מול הפול ברשב, איך זה הורגש במחצית השנייה עם אלי מוחמד, והכניסה שלו או היעדר כניסה שלו למאבקים כשהמשחק נהיה יותר פיזי, לעומת אבו פאני שהוא מחפש כל מקום שהוא יכול, הוא מכניס את הגוף, כן? זה לא מורגש במשחק הזה, כשהכדור אצלנו בריל, כמו שהיה במחצית הראשונה בבאר שבע, אז אלי מוחמד כשחקן שבונה את ההתקפות מאחורה, מוסיף לך כל כך הרבה, ברמה שאף שחקן אחר בליגה לא מסוגל לעשות. אני פשוט לא, אין לי את החשש הזה, שיופעל עליו עלינו, לחץ חזק, כבד, דומיננטי, מתמשך, כמו מה שמסוגלים לעשות, נגיד, כמו שדברנו, קישור של גלאזר ושמיר, או הפועל באר שבע כשהם ביתרון שחקן עליך. אני לא חושב שכשזה מה שיהיה פה, ולכן אני נשאר עם אותו קישור, ואותה רביעה התקפית.
אוקיי, זאת אומרת, אתה עושה את הרוטציה שלך, בשלבים יותר מתקדמים של המשחק, עם החזרה לקשירות של נטה וג'אבר, בתקווה כשאתה כבר מכריע אותו.
בהחלט, בהחלט. וגם נותן, אם אפשר, דקות לדוני או לסער, גם להכניס אותם לעניינים, סער אחרי שכבש ולא קיבל עכשיו דקות, אז בהחלט יהיה נחמד לתת לו.
100%, דפנה, עוד משהו שאת רוצה להוסיף על המשחק שצפוי לנו בשבת, עם הערכות שלך, עם כמות אוהדים שלדעתכם תביאו?
זה אני לא יודעת לשער, יהיו כמה מאות, זה בטוח, אבל אני... בוא'נה, יש לנו קבוצה כל כך חזקה, למה לא לא צחקנים צעירים כאילו במשחק עם יריבה כמונו? אני באמת שואלת, ובאמת בשיא הרצינות, כלומר, ברור לי שאין משחקים קלים, בטח לא לקבוצה שרצה לאליפות, כלומר, גם כמו שאצלנו מנעד הטעות הוא אפסי כמעט כלכלית, אז אצלכם מנעד הטעות הוא מאוד מאוד קטן, כי פחות אחרי אתמול, כן? אבל ההזדמנות שלכם לקדם שחקני בית, שחקנים צעירים, זה לא יודעת, זה גם, זה חלק מ-DNA של מועדון, לא יודעת, למכבי חיפה, מחלקת נוער לתפארת, כלומר, נערים, באמת, עבודה מדהימה. איפה המקום של השחקנים הצעירים לקבל את ההזדמנות, אם לא במשחקים כאלה? באמת, פשוט מתוך עניין.
את יודעת מה, את מהירה דווקא נקודה מאוד מאוד נכונה, אני חושב, אם אני מסתכל על הסגל שלנו, אז בעבר היה... מצב של נגיד חלוץ שלישי או רביעי שהוא יותר צעיר או שחקן כנף או קשר, מה שקרה עם הסגל שלנו עד עכשיו השנה, גם בגלל הרבה פציעות, שזה בעצם כולם הפכו להיות חלק מהסגל הבכיר, שחקני נוער אין או לא היו כמעט מלכתחילה, אני חושב שכמעט כל הצעירים שלנו מושאלים, אני חושב שגם היחיד הכי צעיר ששיחק רואי אלי מלך, גם נדמה לי עבר להפולה בשבוע האחרון, מתן תקן אותי אם אני טועה, אבל יש מישהו שהוא בכלל עונה למשבצת הזאת שדפנה מכוונת אליה?
נוטה להסכים איתך, ויש לכם קבוצת מילואים בנהדרת באפולה, זה גם צריך להגיד בזה.
כן, אני התכוונתי בעיקר למה שדפנה אמרה על שחקני בית צעירים, זאת אומרת, זה שיש לנו שחקני בית יחסית רבים בהרכב ובסגל זה ברור מאוד, אבל באמת אין לנו את מי שהיה בעבר, נגיד, על משבצת הצעיר הבא, וגם רואי אלי מלך כבר לא איתנו, אבל זה באמת אולי דיון להמשך החלון או הפגרה. דפנה, אז רגע, אני און רקורד, כל בסדר? דפנה, אז המון המון תודה על ההשתתפות שלך.
תודה לכם, חברים.
ועוד לא קבענו מתי, אבל כבר קבענו שתבואי שוב, ונשמח מאוד לשוחח כל העניין של ממשק של אוהדים וקהילה וכדורגל ומנהלת, זה משהו שמעסיק אותנו הרבה מאוד, ואנחנו ניקח אותך כיועצת מקצועית בעניין הזה, בטח עם כל הניסיון האירופאי של לאן עוד יש לנו לשאוף.
היי, בשמחה ובכיף, לילה טוב חברים.
100%, לילה טוב, מוזמנים לחיפה, את וחברייך. מתן, תודה רבה על ההשתתפות.
תודה לך.
ואופק, היה תענוג.
תודה רבה לכם, היה תענוג כרגיל, תודה.
תודה, תודה רבה גם ליונתן אברהם, שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. נזכיר שאתם יכולים למצוא אותנו בכל הרשתות החברתיות, גם תחת ירוק 1913 וגם באינסטגרם, וירוק עולה.